שלושה שיודעים. שלום לכם, חיסון ישן, פריצת דרך חדשה. חיסון בן 100 שנה, בו כמעט ולא משתמשים היום, עשוי להיות יעיל נגד אלצהיימר ונגד פרקינסון. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב7 בבוקר, ובשידור חוזר ב8 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. חיסון מפני שחפת, שפותח בצרפת לפני כ100 שנה, עשוי להקטין את הסיכון לפתח מחלות ניווניות כמו אלצהיימר ופרקינסון. וגם תצפית ניסויית חסרת תקדים שנערכה בטכניון מעקב בזמן אמת אחר תנועתו של גל אור קול, יש גל כזה משולב, המתקדם בשכבת חומר דקיקה. מיד נבין למה אפשר לעשות עם הדבר הזה, וגם איכן ומתי נפגשו האדם המודרני והאדם הנאנדרטלי. בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש, והתשובה היא אצלנו בנגב לפני 50,000 שנה, אבל לא נעשה ספוילר. וגם פרופסור אשר יעלום מאוניברסיטת אריאל מציע חלופה לתיאוריית החומר האפל, וגם זוכה על כך בציון לשבח 2021 מאת הקרן למחקרי כבידה. אז האם אין חומר אפל ושנים שגינו באשליות? וגם חמודים ומחוותים, לפי מחקר חדש גורי כלבים מחוותים ביולוגית לתקשר עם בני אדם, ועוד הרבה עניינים. העורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. חיסון ישן עשוי להיות פריצת דרך חדשה. חיסון בן 100 שנה שפותח בצרפת, הוא מבוסס על חשיפת המחוסן לחיידק מוחלש של שחפת. שימו לב, לפני כשנה פורסם מחקר שנערך על ידי חוקרים מהעברית בירושלים ומבן גוריון בנגב, שחיזק את הקשר בין החיסון הזה להגנה מפני נגיף קורונה. מי שהובילה אז את המחקר היא פרופסור מיכל ליניאל, שכבר נמצאת איתנו על הקו. ובמחקר שהתבצע כעת על ידי צוות מחקר בראשות תלמידת המחקר דניאל קלינגר, תלמידה מקבוצת המחקר של פרופסור ליניאל, יחד עם חוקרים מהעברית, מבן גוריון, מכללית, מהדסום ומקליפורניה, נבדקה האפשרות כי אותו חיסון שפותח לפני 100 שנה ובו כמעט ולא משתמשים היום, הוא עשוי להקטין את הסיכון לפתח מחלות ניווניות של מערכת העצבים, מחלות כמו אלצהיימר ופרקינסון. המחקר פורסם בכתב העת וקסינס. אנחנו שמחים לומר שלום לראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, פרופסור מיכל ליניאל, שלום.
בוקר טוב.
אולי זו התשה מוקדם מדי בבוקר, ארוכה מדי, אז בואי תפרקי את הדברים. אוקיי, לא, אני יודע שמדובר בעומס של מידע, אבל אולי באמצעותך נבין טוב יותר את הסיפור. מה הקשר בין חיסון בכלל מפני שחפת שמבוסס על חיידק מוחלש לבין קורונה, ובמיוחד למחלות ניווניות של מערכת העצבים?
שאלה מעולה. אז בוא נתחיל בדבר ראשון, איזשהו באמת ממצא שכמעט הוא בן שנה היום שהזכרת אותו, שפשוט מאוד 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 סקרן אותנו, כשהתחלנו לראות את התפשטות המגפה. את יודע, כשהמגפה הייתה ממש לפני שנה וחצי או שנה, התחלנו לראות שיש מדינות שממש, אבל ממש, נפגעות בצורה יוצאת דופן. אני מדברת על הגל הראשון. זאת אומרת, עוד לא היה, א', בוודאי לא היה ידע, אבל גם בוודאי לא היו כל מיני התגוננויות שמדינה אחת אומרת ככה ומדינה אחת אומרת ככה. זאת אומרת, זה תמיד הזדמנות מדעית, נקייה יחסית, שאתה אומר, הנגיף משתולל בכל העולם, איזה מדינות נפגעות בצורה קיצונית? וכשהסתכלנו על זה, באמת חשבנו, כי באותו זמן כבר עבדנו על החיסון הזה, שתכף אני אזכיר אותו, BCG קוראים לו בשמו המקוצר, בוא נגיד ניקניים, כזה שם מחיבה, BCG, וראינו תופעה שמאוד מאוד הפתיעה אותנו, ואמרנו, צריך להיזהר שאנחנו לא נופלים פה בפח. ומה הייתה התופעה? היא מאוד פשוטה. אתה עובר דרך כל המדינות, בוא נגיד מדינות אירופה, שלכאורה יש להם כלכלות דומות ויכולות דומות מבחינה רפואית וכו'. ואנחנו רואים שמדינות כמו אנגליה, ומדינות כמו, אבל לא אירלנד, ומדינות כמו ספרד, אבל לא פורטוגל, ומדינות כמו איטליה, נפגעות בצורה יוצאת דופן לרעה. ואז ראינו שאלה מדינות שמעולם, אבל מעולם, לא קיבלו חיסון. ושאר המדינות, כולל בלגיה דרך אגב, שמעולם, מעולם לא חיסנו את אזרחיה בשחפת. מצד שני, הרבה מדינות האחרות, כמו מדינה כמו מלדובה, וכמו מדינה כמו נורווגיות, והרבה מדינות דווקא כן חיסנו את התושבים שלהם. ולא רק שחיסנו, חלקם הפסיקו לפני 20 שנה, 15 שנה.
שוב, אנחנו מדברים על חיסון מפני שחפת, שיהיה ברור, מגיפת קורונה, אבל חיסון מפני שחפת, ואיכשהו מצאתם איזשהו קשר בין הדברים.
לא רק שאין קשר, נותנים את זה בלידה, ומקבלים חיזוק. מי שלא התחסן, מי שלא קיבל באמת תגובתיות טובה, מקבל בכיתה זין. ככה עשו לי, ככה עשו לבעלי, אבל כבר לא לילדים הצעירים שלי. זאת אומרת, בשלב מסוים, מדינת ישראל גם אמרה, אין לנו שחפת, בשביל מה להמשיך לחסן לשחפת? הרבה מדינות אמרו את זה והפסיקו. ויש מדינות, כולל מדינות באירופה, שמעולם לא הפסיקו. למשל פורטוגל, מעולם לא הפסיקה. לא בגלל שיש שם שחפת, אלא פשוט אמרו, אנחנו לא מפסיקים חיסון. ומה שקרה הוא שבעולם אתה מסתכל ואתה רואה תופעה די מדהימה, שמדינות שאינן מחוסנות ולא חוסנו אף פעם, נפגעות בקורונה בצורה הרבה יותר קשה מאשר מדינות שאו שבכלל, או שממשיכות להיות מחוסנות, או שחוסנו עד לאחרונה. ובדקנו את זה באופן לגמרי לגמרי מדעי, כאילו אין לנו מושג, ורק שאלנו, בהינתן שככה מצב המגפה, מה מצב החיסון לשחפת, כמו שאתה אומר, לא קשור לקורונה. מצאנו קורלציות די מדהימות, בעיקר בעיקר על צעירים. אני אגיד את זה יותר בצורה ברורה. אנשים עד גיל 25 היו הרבה יותר מחוסנים מאשר המבוגרים באותן מדינות. ולמה? כי החיסון הם קיבלו לא כל כך מזמן, הצעירים האלה. זה כל הסיפור. ובעצם פילחנו את האוכלוסיות לפי גילאים, ומצאנו איפה מצויה ההגנה. וההגנה כולה, או 90% ממנה בשביל לדייק, הייתה אצל האוכלוסייה הצעירה, שהיא בעצם במדינות האלה לא היה מנוע שהעביר את ההדבקה מאחד לשני. בעצם הם היו באיזשהו פרוטקשן, בלי לדעת את זה. והדבר הזה מאוד כמובן טלטל אותנו, ופרסמנו את זה, וזה באמת גרם לתגובתיות די גבוהה, והרבה מאוד קבוצות המשיכו לבדוק את הדבר הזה. ויותר מזה, אולי הכי משמח, זה שחלק מההבנה שאולי יש משהו בחיסון ל-BCG, שהוא מעבר לנושא של שחפת. הרי זה הנושא המעניין פה. לטיפול בשחפת אנחנו מבינים הכל, אבל מה קורה כשהחיסון הזה יש לו השלכות לא ספציפיות, הרבה יותר רחבות משחפת. וכדי לבדוק את זה, הלכנו לדבר די נועז, והוא לבדוק מה קורה בנושא של אלצהיימר ופרקינסון, שהן מחלות ניווניות שיש להן בסיס אימונולוגי חזק. ושם מצאנו את הדבר לדעתי מאוד מרתק, באמת עם שותפים, כמו שהזכרת, מהרבה מקומות כולל בעולם הגדול, כי רצינו לבדוק את זה, האם זו תופעה שאנחנו יכולים לראות אותה לאורך כל, כלומר למרכזים שונים, עם רמת טיפול שונה, אז עברנו ל-UCLA והלכנו לכללית, והלכנו להדסה, עין כרם וכולי, ובעצם מצאנו תופעה של הגנה, באחוזים לא מבוטלים, אם וכאשר אנשים קיבלו את ה-BCG, אבל עכשיו תשאל אותי, אני מקווה שתשאל אותי, אבל גמרנו עם ה-BCG, אף אחד לא מתחסן יותר, אז התשובה היא נכון, אף אחד לא מתחסן יותר, חוץ מקבוצה מאוד מיוחדת של אנשים שיש להם, שקיבלו סרטן ההרמוני, שלפוחית השתן. סרטן שלפוחית השתן הוא סרטן שב-40 שנה האחרונות מטפלים בו באופן די נועז בשטיפה של BCG, שטיפות חוזרות.
די, טוב. אני מאוד מקווה שהמאזינים והמאזינות עוקבים. שוב, אנחנו מדברים, נעשה איזשהו סיכום ביניים, ואז נתקדם.
לגמרי.
כי זה חשוב מאוד. אנחנו מדברים על חיסון מפני שחפת, שפותח לפני כמאה שנה. היום באמת פחות מחסנים את האוכלוסייה, כי יש פחות שחפת, אבל לפי מה שאת אומרת, ראשית, מצאתם איזשהו מתאם בין מדינות שבהן כן, האוכלוסייה חוסנה פחות או יותר באיזשהו טווח זמן סביר מפני שחפת, ואיכשהו האוכלוסייה היא יחסית מוגנת מפני קורונה. כעת את מספרת לנו שגם חולים בסרטן של פוחית השתן, איכשהו מקבלים טיפול שקשור לאותו חיסון.
לא, איכשהו, זה הטיפול הראשון שהם מקבלים.
אז עוד יותר, אז ביתר סעט.
זה לא חיסון, רק תבין, עכשיו זה לא חיסון. הם מקבלים שטיפה בתוך, שטיפה בקטטר בתוך השלפוחית. לא חיסון. פשוט החיידק המוחלש הזה מעכתב את המערכת האימונית שלהם, והמערכת האימונית נלחמת יותר טוב בסרטן שיש להם, בשלפוחית.
וואו.
מטורף.
שוב, החיידק מפעיל ככל הנראה את מערכת החיסון שלהם, ואז היא פועלת טוב יותר נגד תאי הסרטן. עכשיו, רק עוד שאלה אחת שתשלים אולי איזשהו פער. מדוע לבדוק את ההשפעה על מחלות ניווניות? האם גם הן תולדה של מערכת החיסון? זאת אומרת, זו נקודת המוצא?
יפה. אז ה-BCG הזה, אותו חיסון פלאי הזה שדיברנו עליו, במשך 50 שנה, מדי פעם יש עדויות שהוא עוזר לא לדבר שאליו הוא התכוון. למשל, אני אתן דוגמה נורא יפה, ילדים שקיבלו את זה, כבר אמרתי לך שמקבלים את זה כשאתה תינוק, ילדים מתים פחות מדלקות ריאות בחמש שנים הראשונות. מה הקשר? מה הקשר בין דלקת ריאות ובין שחפת? אין קשר. זה שני גורמי מחלה שונים. יש פחות תמותה. מסתכלים ורואים שלילדים האלה יש פחות יבלות. מה הקשר בין יבלות, נכון? רואים שיש פחות סכרת, סכרת טייפ 1, סכרת נעורים. יש פחות, מה הקשר? אז הדבר הזה העלה את המחשבה שאולי אנחנו בעצם, בלי להתכוון, יכולים לחשוף איזושהי הגנה גלובלית, לא ספציפית, של המערכת החיסונית. כאילו אתה נותן לה בוסט, כאילו היא אומרת, תעמוד על המשמר יותר טוב. וזה מה שבחנו בשאלה של פרקינסון ואלצהיימר, שיש להם רכיב משמעותי חיסוני.
שזו נקודה...
זה הקשר.
משמעותית, אז למה, אם החיסון עצמו יש בו איזשהו פוטנציאל לשפעל, להכתב, לשפר את מערכת החיסון, אז מדוע לא לתת אותו לאוכלוסייה? נשמע שזה ווין ווין.
אז א', אני הייתי עומדת בתור לקבל את זה, זה נכון, אתה צודק, והדבר היפה זה שבשביל לעשות פרוצדורה רפואית כלשהי, צריך להקים מערך ניסוי אמיתי. אמיתי זאת אומרת שהוא לא מטעה אותך, והוא לא רק איזה מין מחשבה, כי אז מה שעושים היום, באמת בעקבות המחקר שלנו על הקורונה, ובעקבות מחקרים נוספים מהסוג שאנחנו מדברים עליהם היום בבוקר, זה בדיקה שנקראת clinical trial. לוקחים 1,000 אנשים, ויש כמה ניסויים כאלה. לוקחים 1,000 אנשים, יש אחד ביוון, יש אחד במצרים, יש אחד באוסטרליה. לוקחים 1,000 אנשים, לחצי נותנים BCG, לחצי לא נותנים BCG, ובודקים כל מיני תופעות מהסוג של האם יש ירידה בדלקות ריאות, האם יש שינוי ב... כל אחד נותן התוויה אחרת למה לבדוק, ורק כשאתה מקבל תשובה שאומרת, כן, תקשיבו, יש פה הגנה, אפשר להצהיר, ולא אני ולא אתה, אלא מערכת הבריאות העולמית, ש-BCG כדאי לחדש כי הוא נותן הגנה, דווקא אפילו לא לצעירים. תן את זה בגיל 60 ותבטיח אולי איזושהי דחייה או הגנה מפני המחלות הדי נוראיות האלה שהזכרנו אותם, אלצהיימר ופרקינסון, שפוגעות באחוז
עצום באוכלוסייה. אותו חיסון מפני שחפת שפותח בצרפת לפני כמאה שנה,
נכון.
מבוסס על חשיפה של המחוסן לחיידק מוחלש, ומעורר את מערכת החיסון כך שהוא אולי אפקטיבי מפני קורונה, הוא ניתן גם כפי שאמרת בכלל כטיפול שטיפה לחולי סרטן של פוחית השתן, ואולי הוא יכול לעכב או למנוע מחלות ניווניות כמו אלצהיימר ופרקינסון בזכות התכונה הזו.
אז כדי להגיד את המשפט האחרון שלך, נאלצנו לקחת את כל המטופלים, כי כמו שאתה מבין, סרטן שלפוחית השתן הוא דבר יחסית נדיר. לקחנו את כל המטופלים של כללית, ולקחנו את כל המטופלים של UCLA, של קליפורניה, ואת המטופלים של הדסה, וחיברנו והראינו שזה נכון בכל אחד מהמרכזים האלה, באופן בלתי תלוי. זאת אומרת, כל אחד מהמקורות האלה הראה לנו הגנה בין 30% ל-40%, תלוי באיזה גיל, אבל לא, בלי להיכנס לפרטים, הגנה משמעותית בשתי המחלות.
תשמעי, אחת מרתק, שתיים, אנחנו נשמח כמובן להבין איך זה בדיוק קורה, אבל זה אולי קצת להמשך, ראשית שווה באמת לבדוק אפילו את המיטם הסטטיסטי שאולי יוכל לחשוף בפנינו את רמת האפקטיביות של הסוג של עדיין תיאוריה הזו, אבל בכל מקרה זה היה מרתק. תודה לך פרופסור מיכל עניאל, ראש התוכנית לביולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית, מרתק, תודה. ואני משאיר אותה עליי, האמיני לי. ביי, להתראות. ממפים תנועה של גל אור קול בחומר דו מימדי בזמן אמת. בואו נבין, שימו לב, מדובר בתצפית ניסויית חסרת תקדים שערכו חוקרים וחוקרות מהטכניון, מעקב בזמן אמת אחר תנועתו של גל אור קול משולב המתקדם בחומר דקיק, בחומר בעובי של אטומים בודדים. החוקרים הצליחו באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים לעקוב אחרי תנועתו של אותו גל משולב, מרגע היווצרותו ועד דעיכתו הסופית, כך פורסם בכתב העת סיינס, והתצפית הזו היא לא רק הישג מדעי מרשים, אלא היא גם פתח לפריצות דרך יישומיות רבות, שכן הפולסים הקצרים האלה הם אבן הבניין של תקשורת אופטית ושל העברת מידע בעולם המודרני. את המחקר הובילו דוקטור עידו קמינר, שכבר נמצא איתנו על הקו, הדוקטורנט יניב קורמן, ובמחקר השתתפו חוקרים נוספים מישראל, מארצות הברית, מספרד ומצרפת. אנחנו שמחים לומר שלום לראש מעבדת עד קוונטה בטכניון, דוקטור עידו קמינר, שלום.
היי, מה קורה? בוקר טוב.
רגע לפני שנדבר על התצפית הזו, מה זה עד קוונטה?
עד קוונטה. עד קוונטה זה בלטינית, עד היסודות. אומרים, משתמשים בקוונטום.
עד היסודות, אז עכשיו, אוקיי, אז הנה למדנו עוד ביטוי בלטינית, שאולי נשלוף בשיחות סלון, למד אותנו, קודם כל, מה זה גל אור קול, ואז נבין בכלל איך עוקבים אחרי התנועה שלו, ולמה בחומר דקיק, אבל מה זה אומר, אנחנו יודעים שיש גל אור, שהוא גל אלקטרומגנטי, וגל קול, שהוא מעבר בתווך כלשהו של קול, והוא הרבה יותר איטי וכו'.
אז מה זה נגיד גל קול קודם? גל קול זה בעצם תנודה של חומר, זה אטומים שמתנדדים, ובדרך כלל הם עושים את זה יחסית לאט. מה זה לאט? אנחנו מדברים על מהירות קול של מאות מטרים בשנייה, זה הרבה הרבה יותר איטי ממהירות האור, שהיא הולכת במאות אלפי קילומטרים בשנייה. אבל בכל זאת יש חומרים מאוד מעניינים, חומרים דו-ממדיים שהזכרת, שבהם כשהקול נע, ויש מצבים מיוחדים של קול שיכולים לזוז במהירויות הרבה הרבה יותר גבוהות, ובמקביל כשהאור זז בהם, אפשר לכלוא בהם אור, זה בכלל הפתעה, והאור מועט בהם משמעותית, ואנחנו רואים אור שמתקדם מאוד מאוד לאט, וככה מגיעים לסיטואציות נדירות שהם מגיעים שניהם לאותה מהירות. מהירות האור.
וואו, זאת אומרת, גל הקול, שימו לב, מי שלא מכיר את הפרופורציות, פחות או יותר נער, ככה אני זוכר משיעורי הפיזיקה, 330 מטר בשנייה, זה לא הרבה, מטר בשנייה, צריך 3 שניות כדי שהדברים יגיעו לקילומטר, זה לאט. גל, אנחנו יודעים שגל אלקטרומגנטי, או האור שלנו נע במהירות של פחות או יותר 300 אלף קילומטר בשנייה. קילומטר, 300 אלף קילומטר בשנייה, ובכל זאת אתה אומר שיש איזשהו תווך שבו גל הקול מסוגל להאיץ מאוד, וגל האור להאט, ומגיעים לאותה מהירות?
כן, אז אלה גלים, גלי קול מאוד ספציפיים, ושהוא גלי אור מאוד ספציפיים, ותדרים ספציפיים, והקול אז מתחבר ליצור אחד, ופיום אי אפשר להפריד ביניהם. החומר מתנדנד, תוך כדי שהוא מתנדנד הוא יוצר קצת אור, כשהאור מנדנד את החומר, וביחד קיבלת יצור מאוחד.
וואו, מעניין מאוד, זה קצת מזכיר גל אלקטרומגנטי, רק שהוא גל אור קול, זה קצת השילוב בין.
נכון, זאת אומרת, שדה חשמלי ומגנטי, שמחליפים ביניהם.
נכון. וואו, אתה ממש מעורר אצלי את שיעורי הפיזיקה, אני כמעט מתקשר למורה שלי לפיזיקה להודות לו. אז רגע, אז אוקיי, אז הנה למדנו שכן יש גל אור קול משולב, שבו האור מאט והקול מאיץ, וביחד זה הופך להיות מין גל אחד, שאולי גם האור מחולל את הקול ולהפך, זה בכלל מרתק, אבל בוא נדבר על התזוזה, על הניעה של אותו גל מאוד מעניין בחומר דקיק. למה בדקתם בכלל את אותו חומר דקיק? כי לאחרונה אנחנו שומעים על יותר ויותר מחקרים שקשורים לחומרים דו-מימדיים, מה שנקרא כמובן.
כן, בעצם כל ה... התלהבות מחומרים דו-ממדיים היא תופעה שעכשיו רצה קצת פחות מ-20 שנה, עם פרס נובל בפיזיקה מלפני 10 שנים, מ-2010, ובהתחלה זה היה בעיקר בשביל להבין את התכונות, נגיד תכונות חומריות שלהם, כמו חוזק, אחרי זה תכונות חשמליות, תכונות טרמיות, בהרבה מאוד תחומים שונים ציפינו ואנחנו מתחילים לראות אפליקציות שקורות. מה שמתגלגל בשנים האחרונות יותר ויותר, זה דווקא התכונות האופטיות של החומרים האלה. שאנחנו מגלים שיש להם פוטנציאל מאוד מעניין בשביל טכנולוגיה אופטית מתקדמת. ולמשל, העובדה שאפשר לכלוא אור בכאלה חומרים דקים, זה דבר בכלל לא מובן מאליו, שמראה עוד ועוד תופעות מגניבות, שמה שראינו פה הוא במשפחה הזו של איך נשיג טכנולוגיה אופטית בעולמות דקים מאוד.
מה זה אומר אגב לכלוא אור, רק כדי שנבין את הדבר?
אם אני חושב על סיב נגיד, שמוליך את האור, מה שמעביר את כל תקשורת האינטרנט מתחת לאוקיינוסים, אז אנחנו שם קולעים אור בתוך איזשהו צינור דק של זכוכית, למשל חומר שיש לו אינדקס שפירה קצת יותר גבוה ממה שקורה בחוץ, והוא מאפשר לאור להיות מולך בתוכו למרחקים מאוד גדולים. ובצורה דומה, אתה יכול לקחת חומר דק מאוד, ולשאול האם אני יכול להכניס לתוכו באיזושהי צורת האור, ואז לגרום לאור להתקדם לאורך החומר, במקום להתפזר לכל עבר. חומרים דומים מדהים, מסוימים, עושים את זה, כן.
אז בוא נדבר באמת על התנועה, על התצפית עצמה, אחרי שהסברת לנו באמת בצורה מרתקת את כל אחד מהחלקים של הניסוי הזה, או של התצפית הזו, אז מה הצלחתם לעשות?
אז קודם כל, מצאנו אינטראקציה חדשה, אולי הדבר הבסיסי שבתור מדענים הכי מלהיב אותנו, זה באמת להבין איזשהו חוק טבע חדש. ומה פה חדש? גלי אור קול כאלה, יש להם אינטראקציה עם אלקטרונים. אלקטרונים, אותם חלקיקים בסיסיים שנושאים את המטען החשמלי, אנחנו יכולים להשתמש בהם ולהעביר אותם דרך הגלים האלה, ואז האלקטרון משמש ככלי צילום. אנחנו בעצם משתמשים במיקרוסקופ אלקטרוני, אנחנו יורים בתוכו אלקטרונים דרך החומר, משתמשים בהם, אוספים אותם, ומשתמשים בהם כדי לשחזר את התמונה הזו של איך נראה הגל האורקול. זה הגל הזה שמתקדם בחומר, ומה שבאמת מאוד חזק בשיטה הזאת, זה שהאלקטרונים שאנחנו מביאים הם מגיעים כפולסים מאוד מאוד קצרים, ובו זמנית יש להם גם רזולוציה מרחבית מאוד מאוד גבוהה. וזה בא מתוך התכונות הקוונטיות של האלקטרונים עצמם.
ואז אפשר ממש לעקוב אחרי אותו גל קול, אור קול שמתקדם.
כן, ופה יש רזולוציה זמנית ומרחבית של קוראים לזה פמטוסקנד וננומטר, אז כן, פמטוסקנד זה מיליונית המיליארדית השנייה, בערך 10 מיליוניות המיליארדיות השנייה, זו הרזולוציה הזמנית שלנו, ומשהו כמו מיליארדית המטר, זו הרזולוציה המרחבית. אתה מגיע לסקלות כל כך קטנות, שרואים תופעות שאי אפשר, אי אפשר לראות, לדמיין אותן בשום מערכת אחרת.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על יישומים פרקטיים של, של ניסוי כזה, אז בסופו של דבר מה, אפשר לרתום את זה להעברת מידע?
אז בעצם אנחנו לא בונים כאן דיווייס, כן? אנחנו לא בונים כאן מוצר חדש, אבל אנחנו כן, אנחנו חוקרים את הטבע מתוך סקרנות בעיקר, והמקומות הכי מגניבים זה שכשהטבע מפתיע אותנו, כמו כאן. למשל, כשאתה חושב על תקשורת האופטית, תקשורת של העברה של פולסים מהירים של אור, בסיבים, מתחת לאוקיינוסים, שמעבירים את כל האינטרנט, מאפשר לנו לראות נטפליקס. בעצם יש מאחורי הקלעים הרבה מאוד רכיבים אופטיים, שצריכים לפעול בפולסים מאוד קצרים, במהירויות מאוד גבוהות. ומה שאנחנו בונים כשאנחנו חושבים על טכנולוגיה אופטית, והחומרים האלה כחלק מהארסנל הכלים בעולם הזה, זה בעצם איך אנחנו צריכים להבין טוב מאוד איך פולסים כאלה זזים בתוך דיווייסים עתידיים שנבנה, ואיך אנחנו יכולים לשלוט בהם. איזה פרמטרים של החומר יאפשר לנו לפצל את הפולסים האלה, יאפשר לנו להזיז אותם ממקום למקום, זה הכל אבני בניין בטכנולוגיה אופטית. ובאמת אחת מהאטרקציות של המחקר הזה זה היכולת לתכנן חומרים חדשים, שיאפשרו לנו למשל למשוך את הטכנולוגיה האופטית הזאת לצ'יפים קטנים מאוד. אחד האתגרים הגדולים בתחום הזה זה שיש איזה פער כזה.
רק באמת נזכיר למאזינות ולמאזינים שבאופן כללי חומר דו-מימדי, כמובן ששום חומר הוא לא דו-מימדי, אחרת לא היינו מסוגלים איכשהו לעשות בו משהו, אבל הכוונה היא לשכבת אטומים דקיקה, זה משהו שהוא הלהיט החדש, לפחות כפי שאמרנו בשנים האחרונות, בודקים את הדבר הזה, את המרחב הזה, במרכאות כמובן, ואת התכונות המיוחדות שלו, והנה כאן אנחנו מגלים את המעבר של אותו גל אור כל, שאולי באמת אפשר לרתום ליישומים בעתיד של העברת מידע, כמובן מעורר געגועים לכרטיסיות המנוקבות של הפסנתרים מהמערב הפרוע, כך, אבל עברנו דרך מאז. תודה לך, ראש מעבדת עד קוונטה בטכניון דוקטור עידו קמינר, תודה לך.
בכיף, שיהיה יום טוב, תודה.
החומר האפל בוטל. פרופסור אשר יעלו מאוניברסיטת אריאל, שמציע חלופה לתיאוריית החומר האפל, זכה בציון לשבח 2021 מאת הקרן למחקרי כבידה, Gravity Research Foundation. פרופסור יעלו מצליח להסביר מדוע מהירות הסיבוב של החומר בגלקסיות אינה יורדת ככל שמתרחקים ממרכז הגלקסיה החל מהשוליים, אלא נותרת זהה או אף עולה, ללא צורך בהנחה שיש חומר אפל. חומר אפל זה משהו שאף אחד לא החזיק ביד, אלא זו הנחה שמסייעת לחוקרים להסביר כל מיני תופעות, והנה פרופסור אשר יעלום אומר שלא צריך את הדבר הזה. אנחנו רוצים לומר שלום ולברך את הזוכה באותו ציון לשבח, פרופסור אשר יעלום, פיזיקאי, סגן הדיקן בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל, שלום.
שלום, בוקר טוב ותודה רבה על האיחולים.
אפשר למחוק באמצעות טיפקס או נוזל מחיקה את כל המקומות שבהם מוזכר אותו חומר אפל, ששנים פינטזנו שיש דבר כזה ואולי אי פעם נוכל לחוש אותו?
אני אסביר. יש במציאות הפיזיקלית, יש חוקים שהם בסיסיים ויש חוקים שהם נגזרים. למשל, כולנו מרגישים כוח חיכוך, נכון? אם אני מנסה להזיז את היד על השולחן, אני חש התנגדות, ואני נוטה להסיק מכך שקיים כוח חיכוך. אבל אם אנחנו חוקרים את הטבע לעומק, אנחנו מבינים שגם היד שלי וגם השולחן מורכבת מאטומים, שהם מורכבים מגרעינים ואלקטרונים, והכוחות שאנחנו חשים בעצם כוח ההתנגדות הזה, הוא כוח שנובע מתופעות אלקטרומגנטיות. כן? אינטראקציה אלקטרומגנטית בין האטומים ביד שלי ועל השולחן. עכשיו, אותו דבר נכון גם לגבי החומר האפל. החומר האפל הוא דבר שאסטרונומים הכניסו למדע, לפיזיקה, כדי להסביר תופעות כבידתיות מסוימות. מסתבר שאת אותם תופעות כבידתיות ניתן להסביר בעזרת תיאוריית השיהוי, ואפילו ניתן לקבל נוסחה לכמות החומר האפל, כן, לכאורה, כן, אין חומר אפל, לפי אותה תיאוריית שיהוי.
אז בוא תסביר לנו באמת את אותה תורת שיהוי או תיאוריית שיהוי כאלטרנטיבה לתיאוריה שעושה שימוש במושג חומר אפל.
התיאוריה שעושה שימוש במושג חומר אפל מסתמכת על התורה של ניוטון. התורה של ניוטון מדברת על כוח שפועל ממרחק. זאת אומרת, על אלפי ניוטון, אם מישהו נגיד יעלים את השמש, אז אנחנו מיד נרגיש שהשמש נעלמה, אין אור, אין גרביטציה, מיד אנחנו נרגיש נחוש בך. עכשיו, זה נסתר על ידי איינשטיין בתורת היחסות הפרטית ב-1905 ובתורת היחסות הכללית ב-1916, כאשר איינשטיין הראה שסיגנל, כל סיגנל, לא יכול להתקדם יותר מהר ממהירות מקסימלית בטבע, שהיא מהירות האור. ולכן, למשל, אם מישהו יעלים את השמש, אז ייקח לי 8 דקות עד שאני ארגיש בכך, גם מבחינה גרביטציונית וגם מבחינת תאורה, כי האור הוא גל אלקטרומגנטי. עכשיו, אנשים שמשתמשים בחומר אפל, משתמשים בתיאוריה הניוטונית ולא בתיאוריה של איינשטיין. החידוש הוא כמובן שצריך להשתמש בתיאוריה של איינשטיין, שלוקחת את השיהוי, את הזמן שלוקח לגרביטציה, להתקדם ממרכז הגלקסיה אל שוליה, ושים לב שגלקסיה זה דבר גדול מאוד. זאת אומרת, הזמן שיקח לסיגנל כלשהו, גרביטציוני, אלקטרומגנטי, להתקדם מהמרכז לשוליים, מדובר בעשרות אלפי שנים. עשרות אלפי שנים.
אני רק רוצה לערוך סיכום ביניים. גלים אלקטרומגנטיים זה משהו שהוא חלק מהחיים שלנו, פחות או יותר, ואנחנו מכירים את המרחקים בין היתר בזכות מהירות האור, אבל גם גל גרביטציוני נע באותה מהירות, כן?
נכון, בדיוק, אותה מהירות. אותה, וואו, גל אוקיי. גרביטציוני וגל אלקטרומגנטי נעים באותה מהירות.
אוקיי, אז בסופו של דבר, בשורה התחתונה, כן אפשר להסביר את מהירות הסיבוב של החומר בגלקסיות, ללא הצורך באיזושהי הנחה שיש חומר אפל.
נכון. אין חומר אפל כישות פיזיקלית עצמאית, אונטולוגית. אפשר להסביר, כמו שאנחנו מסבירים את כוח החיכוך, אפשר להסביר את החומר האפל כתוצאה של תהליכי שירוי שקורים בגלקסיה, ואפילו אפשר לתת נוסחה על הדבר.
זאת אומרת שמה, שחומר אפל זה הופך להיות מין מושג שהוא לא עומד בפני עצמו, אלא דרך להסבר?
כן, נכון. כמו שכוח החיכוך זה לא מושג שעומד בפני עצמו ברמה הפיזיקלית הבסיסית.
וואו, מעניין.
ככה חומר אפל איננו דבר שעומד בפני עצמו, אלא הוא נגזר מתופעת הגרביטציה, ובייחוד מתופעת השירוי שיש בגרביטציה.
אני מאוד מקווה שהמאזינות והמאזינים איתנו, וגם אם פספסנו או חלק מהם או מהן פספסו נקודה זו או אחרת, הנה אנחנו לפחות נכיר מושגים כמו חומר אפל, הניסיון להסביר תופעות באמצעות כל מיני הנחות, וכפי שאמרת, גם ניוטון, גם איינשטיין, והלישה של כל הדברים האלה לכדי תורת השיהוי שבה אתה אוחז, והיא זו שהביאה לך את הציון לשבח 2021. זה משהו שהוא מרגש?
בהחלט מרגש, ואני רוצה גם להסביר למאזינים שהנושא של חומר אפל יש לו הרבה צדדים, כן? בשנות ה-70 בעיקר גילו אותו דרך מה שאתה ציינת בתחילת דבריך, המהירות הסיבוב של החומר בשולי הגלקסיות. זה היה הנושא הראשון, אבל אחרי כן, למשל, גילו אותו דרך ההשפעה של הגרביטציה על קרני האור. זה מה שנקרא תופעת ה-gravitational lensing, או עידוש גרביטציוני. לאחרונה התפרסם מאמר, באמת בימים האחרונים, איך ניתן להסביר את תופעת העידוש הגרביטציוני כאפקט של תורת השיהוי, בלי צורך, גם פה, בלי צורך להניח חומר אפל כדבר ממשי, כדבר אונתולוגי, כלומר שקיים במציאות.
זאת אומרת שאנחנו מתרחקים מהרעיון שחומר אפל זה משהו כמעט פיזי. אולי נכון. דרך בהסבר גדול, וואו, טוב, מסקרן מאוד, ותמיד המושג הזה איכשהו מטלטל ומעורר סקרנות, והנה, פה הוא בכלל הופך להיות איזשהו מושג ביניים. תודה לך, אנחנו שוב מברכים אותך, פרופסור אשר יעלון, פיזיקה, סגן הדיקן בפקולטה להנדסה, אוניברסיטת אריאל, זוכה בציון לשבח 2021, מאת הקרן למחקרי כבידה. תודה רבה לך על ההסבר.
תודה רבה גם לכם, כל טוב.
ובמסגרת פינת האבולוציה נמשיך לעסוק באבולוציה של היונקים ונעסוק בשאלת השאלות. איך היונקים הפכו להיות מקבוצה קטנה ושולית אזוטרית לקבוצה הדומיננטית בכדור הארץ? מי שיאלץ להתמודד עם התהייה הזו הוא פרופסור אריאל צ'יפן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
בוקר טוב.
שהיו כל מיני יונקים שהלכו בין הרגליים של הדינוזאורים, אני לא הייתי מאמר שהם אלה שהשתלטו על העולם.
זו אמירה מעניינת, כי יש הרבה מאוד דוגמאות לקבוצות שבזמנן כשהם רק הופיעו, אף אחד לא היה מהמר שהם יהפכו להיות קבוצה דומיננטית.
אוקיי, מעניין.
אפילו החולייתנים הראשונים, כשרואים את החולייתנים הראשונים לפני 500 מיליון שנה, הם היו קבוצה מאוד שולית ותראה לאן הגענו. אבל היונקים באמת היו קבוצה, כמו שאני רק אחזור ואזכיר דברים שדיברתי עליהם שבוע שעבר, למי שלא שמע אז, היונקים או אבות היונקים מופיעים עוד הרבה לפני הדינוזאורים, ויש להם איזושהי תקופת זוהר לפני שהדינוזאורים פורצים, אבל במשך רוב עידן הדינוזאורים, מה שנקרא יורה והקריטיקון, הם בעיקר קבוצות קטנות, בעלי חיים קטנים יחסית, יש שם איזשהו מגוון, אבל לא מגוון ברמות שאנחנו רואים היום, והם בעיקר פעילי לילה, ובעיקר קטנים יחסית, וכמו שאתה אומר, הולכים בין הרגליים של הדינוזאורים במקרה הטוב, בטח מבחינת גודל, בטח מבחינת מגוון. אבל גם בתקופה הזו, גם בתקופה שהם פחות משמעותיים מבחינת כדור הארץ, הם כן עוברים כל מיני תהליכי אבולוציה שהופכים להיות משמעותיים, הם כביכול מכינים את הקרקע לקראת השלב הבא שבו הם יהיו דומיננטיים יותר.
כמו מה למשל?
כמו מה למשל, אז עניין הפרווה, שהוא אחד המאפיינים העיקריים של יונקים, שיער ופרווה, כנראה התחיל במקור בכלל בשפם. מה שאנחנו מכירים מהרבה מחתולים ומהרבה יונקים אחרים, כמעין עברי חוש, שערות חוש כאלה מסביב לפה, זה כנראה המקור האבולוציוני של מה שהפך להיות אחרי זה כיסוי על כל הגוף. אז התפקיד המקורי היה לחישה, והתפקיד החשוב בהמשך היה לשמור על חום הגוף, שזה חשוב בבעלי חיים קטנים שפעילים בלילה. אז זה סיפור אחד שכנראה מתרחש ומתפתח בזמן שהיונקים לא מאוד משמעותיים. הגדלה של עברי החוש, הגדלה של עיניים, כדי להתמודד עם ראייה בחשיכה, גוררת איתה הגדלה של המוח, וזה כמובן נותן להם אחרי זה יתרון בהמשך. אבל הם נשארים כאמור יחסית לא מגוונים מבחינת מגוון סוגי מזון וכולי. אבל כשהדינוזאורים נעלמים, והם נעלמים לא לגמרי בבת אחת כמו שמספרים לנו, אבל הם נעלמים בפרק זמן אבולוציוני די קצר. היונקים בעצם מוצאים את עצמם ממגוון נישות אקולוגיות, כלומר מגוון אפשרויות ניצול הסביבה שלא היו בפניהם קודם, כי הדינוזאורים תפסו אותם. ובפרק זמן מאוד... סליחה, מה הייתה השאלה?
לא, לא, אני מנסה לחשוב על הנישות האלה שהיונקים תפסו, כשהדינוזאורים הוויתרו עליהם.
אז למשל, אכילת צמחים. לא היו יונקים אוכלי צמחים שאכלו צמחים גדולים בזמן הדינוזאורים, כי הדינוזאורים תפסו את כל הנישות האלה. לא היו יונקים שהיו טורפי על, כי הדינוזאורים תפסו את הנישות האלה. אז ברגע שהנישות האלה משתחררות, כלומר אין אוכלי צמחים גדולים, אין יונקים, אין טורפי על, אז היונקים יכולים להיכנס לסביבות האלה. ואז אנחנו רואים את היונקים, קודם כל גדלים מאוד מהר, אחד הדברים הראשונים שאנחנו רואים מיד עם העלמות הדינוזאורים, שהיונקים הופכים להיות הרבה יותר גדולים. ומתחילים להתגוון לכל הקבוצות האלה. אז אנחנו מוצאים קבוצות של יונקים שהופכים להיות טורפים מאוד גדולים, ואוכלי עשב וכולי. ומה שמעניין ובעצם התברר רק ב-10-15 שנים האחרונות, שהחלוקה של יונקים לקבוצות היא לא בדיוק כמו שסיפרו לנו כשהיינו קטנים, שבעצם היונקים בשלב מאוד מוקדם מתחלקים ל-4 או 5 קבוצות גדולות, ובתוך כל אחת מאלה אנחנו מוצאים את כל הטיפוסים. אז למשל היום אנחנו יודעים שיש, נקרא לזה משפחות על של יונקים, יש משפחת על אחת שמתחילה את חייה באפריקה, וממנה יוצאים הפילים והשפנים וכל מיני חיות קטנות אחרות, ויש משפחת על אחת שמוצאת את עצמה בדרום אמריקה, וממנה יוצאים האופוסומים, סליחה, לא האופוסומים, דובי הנמלים והצלנים וכולי, ויש משפחת על אחת שמוצאת את עצמה ביבשות הצפוניות, וממנה יוצאים החתולים והכלבים ואוכלי העשב הגדולים. אז כל אחת מהקבוצות הנפרדות האלה מפתחת בתוכה את כל הקבוצות האקולוגיות האלה. כלומר, התהליך הזה של תפיסת נישות אקולוגיות לא קורה פעם אחת, אלא הוא קורה 4-5 פעמים בכל אחת מן היבשות.
טוב, אני מסוקרן באמת. קודם כל, הנה אנחנו מגלים שללא האסון האקולוגי של הדינוזאורים, ככל הנראה לא היינו מתפתחים, היינו ממשיכים אולי להיות אכברים קטנים שרצים
נכון,
בין רגליים גדולות
של דינוזאורים. נכון, סביר להניח שבלי ההכחדה הגדולה של סוף עידן כן. הדינוזאורים, היונקים לא היו אף פעם מגיעים למגוון שהם מגיעים היום, אבל יש כל מיני... פנטזיות מדע בדיוני למיניהן שרואות את הדינוזאורים דווקא הופכים להיות למשהו דמוי בני אדם. אם לא היו יונקים, אז יכול מאוד להיות שעם הזמן הדינוזאורים היו מגיעים לכיוון הזה של תבוניות שהיונקים הגיעו אליו, אבל זה פנטזיה.
איזשהו אם אתה גדול ומספיק ויש לך שיניים גדולות ויכול לטרוף הכל, לא נראה לי שבא לך לפתח מוח וכל הבלגן שאנחנו פיתחנו. דעתי זו תולדה של העובדה שלא היינו כל כך חזקים.
נקודה מעניינת, אבל יש הרבה מסלולים שונים להגיע לתוצאות.
אתה יותר זהיר ממני.
כן, אם אפילו ניקח את הסיפור השפילברגי של הדינוזאורים הקטנים, הטורפים הקטנים בינוניים, שמתחילים להיות טורפים שעובדים בקבוצות, ומתוך זה מפתחים אינטליגנציה. זה גם כן, זה מדע בדיוני של שפילברג, אבל יש בזה איזשהו בסיס של משהו אפשרי. כלומר, אפשר להפוך להיות הולך על שתיים ותבוני, גם בלי לעבור את המסלול שבני אדם עברו.
מעניין. ובסופו של דבר, זה מה שקרה, קבוצות התפתחו, התגוונו, והשתלטו על נישות אקולוגיות, וזהו, והשאר היסטוריה, והגענו להיום.
השאר היסטוריה, עכשיו, אולי הפרק האחרון והמעניין, או כמה פרקים האחרונים, הם בכמה מיליוני שנים האחרונות, שהיבשות ועל פני כדור הארץ, בתנועה מתמדת, באיזשהו שלב יבשות שהיו נפרדות, התחילו להיפגש, ואז בעלי חיים מתחילים לעבור מיבשת ליבשת. אז הפילים, כמו שאמרתי, היו קבוצה אפריקאית, אבל אחרי שאפריקה פוגשת את אירופה, ואירופה ואסיה פוגשות את צפון אמריקה, אנחנו מוצאים תוך פרק זמן מאוד קצר, פילים שמגיעים לצפון אמריקה, הממוטות האמריקאיות שאנחנו מכירים מספרים וסרטים. אז הם יצאו מאפריקה. מצד שני, הטורפים האירופאים נכנסים לאפריקה, אז כל האריות והנמרים האפריקאים, בעצם אבותיהם התפתחו באירופה, אבל הגיעו לאפריקה אחרי שהיבשות נפגשו. גמלים שהתחילו אצלנו מוצאים את דרכם לדרום אמריקה והופכים ללמות ולאלפקות שם. אז יש ערבוב של כל הקבוצות האלה, שזה בעצם מביא אותנו למגוון המעניין של היונקים שאנחנו מוצאים היום. כלומר, שילוב של התפתחות בנפרד של כל אחת מהקבוצות, ואחרי זה ערבוב של הקבוצות אחרי מפגש בין היבשות במיליוני שנים האחרונות.
האמת שמגוון זה לא משהו שהוא טריוויאלי כל כך, זאת אומרת, אני אם הייתי צריך לחשוב על האבולוציה לפני שהיא קרתה, הייתי מדמיין שהוא יצור אחד שמתפתח, וכל מה שלא מתאים מת, אז יש רק אחד ששולט, אבל לא, ככל הנראה יש התגוונות אדירה, וגם הישרדות של הרבה מאוד מינים ווריאנטים.
אבל מגוון יוצר מגוון. ברגע שיש מגוון של צמחים ובעלי חיים, אז יש מגוון של צמחים ובעלי חיים שמתבססים עליהם, וככל ש...
נכון.
עלייה במגוון זה איזשהו משהו שמלבא את עצמו, מבחינה אבולוציונית. אז...
מרתק. האם בכך סיימנו לדבר על האבולוציה של היונקים?
אנחנו יכולים לסיים כאן, אנחנו יכולים להמשיך, זה תלוי בלוחות הזמנים שלך, אבל אני חושב שסיימנו את הסיפור העיקרי.
את הסיפור העיקר. אוקיי, אז נעצור כאן. תודה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית. תודה.
תודה, להתראות.
במסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל לעסוק בחילופי דורות בקומיקס. שלום לאיש הקומיק של ישראל, אורי פינק.
היי, שלום דודו, מה שלומך?
גם שם יש חילופים.
כן, זהו, האמת שזה באמת הדבר שהכי בלט בכל התהליכים שעוברים אצלנו עכשיו, זה חילופי הדורות, תשמע. סך הכל, הסתכלתי על הממשלה החדשה, וזהו, תשמע, לא נעים להגיד, אבל זה הדור שלי. אתה עכשיו מסתכלת על האנשים האלה בכדפת הזה, אמר, וואה, כל מיני אנשים מבוגרים, פתאום זהו, זה הדור שלי, כן, יאיר לפיד, זה בגיל שלי, נפתלי בנט יותר צעיר ממני באיזה כמה שנים. זה ככה די מעניין, כאילו, זה חילופי דורות כאלה.
איך זה תמיד קורה שאתה מרגיש שהם או מבוגרים ממך מאוד ואתה קטן, ואז בשנייה אחת הם הופכים להיות קטנים ממך, יש איזה רגע קסום.
כן, כן, זהו, וזה בדיוק הרגע שעובר עלינו עכשיו, וזה כאילו אתה מסתכל, אתה אומר, וואו, כנראה ש... טוב, זה מה שיש, כן? אז יש מין חילופי דורות כאלה. עכשיו, אני באמת חשבתי, כאילו, יש באמת, אצל גיבורי העל תמיד יש דבר כזה שקוראים לזה גיבורי לגאסי, כן? גיבורי לגאסי, כאילו גיבורי המשכיות. נגיד הברק, הפלש, כן? אתה מכיר את הפלש? שרץ מהר, האדום הזה?
כן.
כן, אז זהו, אז יש לו אז יש כמה פלאשים, כן? יש את הפלאש שהיה בזמן שנוצרו הקוף בשנות ה-40, שהיה לו כזה סיר על הראש, היה נראה כזה כמו מרקורי, כן? עם הקובע הזה, עם הכנפיים. אחרי שנות ה-60 יצרו אותו, עשו דמות חדשה, שקוראים לו, עם שם אחר, שזה דרך אגב הדמות שאנחנו מכירים היום, עם הטייץ האדום, זה שנראה שרץ בטלוויזיה והכל, ומאז כל פעם כבר היו עוד כמה פלאשים כאלה שרצו וזה, אבל אני דווקא, כן, אז יש המון המון גיבורים כאלה, המון גיבורים כאלה שבאמת יש, נגיד, או רובין, כן, רובין, הדמות של בטמן ורובין. אז רובין היה כל הזמן, זה כאילו תפקיד, שכל הזמן מתחלף, כל הזמן זה בא בן אדם, כל פעם זה משתנה, כל פעם הדמות הבחור שממלא כתפקיד הזה, זה מישהו אחר.
אז רגע, אז גם בעולמם של גיבורי על, יש משהו שבכל פעם מישהו אחר ממלא, כמו מין משרה כזה או תפקיד, זה לא פר אדם?
בדיוק, בדיוק. יש גיבורים מסוימים שהם יותר תפקיד מאשר בן אדם, כמו למשל הפלש, או הפנס הירוק למשל, גם כן, כל הזמן זה כל פעם מישהו אחר, כל פעם זה משתנה. ולפעמים חוזר הקודם, כן? דרך אגב, זה גם כן... היה דמות אחת שהיא, ואחרי זה הוא חזר עוד פעם, כל הזמן זה מין, השם של גיבור העל לפעמים הוא תפקיד, יותר משהו.
די!
שזה מאוד משעשע, זה גם דורי כזה, כן, תמיד, איזשהו שלב, זאת ה-90, אז הביאו בפנס הירוק, כן, הגרין לנטרן, הביאו איזה מישהו צעיר כזה מגניב, שהוא גם צייר וזה, ככה, רק כדי לרענן את העניינים האלה, אבל אני דווקא, האמת, מה שאותי תמיד עניין זה הדורות, בעניין של יוצרי הקומיקס, שם גם יש חילופי דורות כל הזמן, כאילו יש את הדור הראשון, דור הראשון, שזה אלה האמת שזה היחידים שעשו קומיקס, שהם לא היו חובבי קומיקס, כן? כל מי שעושה קומיקס, הוא מתחיל בתוך חובבי קומיקס.
הם לא גדלו על קומיקס, כי הם המציאו אותו.
לא היה, אז הם באו ולא היה כלום, עכשיו כל החברה האלה, זה יהודים מניו יורק, כן? שפשוט, למה הם עסקו בזה? לשאלה היה שום דבר אחר, כאילו בפרסום אף אחד לא רצה להעסיק כל מיני יהודים, כן? לא רצו, וכל שם היה מלא ווספים למיניהם, אז זה מה שהיה, כן? אז הם הלכו לעבוד בקומיקס, כי זה מה שהיה. וזה מה שמדהים שבתנאים האלה יצרו מדיום שלם, זה פשוט, הם הדור הכי מרתק לדעתי, כן? הם פשוט אנשים שבאו, אמרו, אוקיי, צפרו סיפור בתמונות, ואז הם עשו את זה, כן? ואז הם יצרו דמויות שעד היום אנחנו מכירים אותה והכל. והם התחילו, כן? והמון שנים הם היו עובדים בקומיקס, לא היה דבר כזה שמישהו חשב, או, אני גדול, אני יוצא על קומיקס, לא? זה מה שהיה, היו כמה חבר'ה שעשו את זה, וזהו. עכשיו, בשנות ה-60 בערך, אז היה כל מיני פנזינים, כל מיני אנשים שמעריצי קומיקס, פתחו פנזינים, ומהם צמחו הדור השני של ציירי הקומיקס, זה כל מיני חבר'ה היפים כאלה מעריצי קומיקס, כן, קצת יותר ככה חופשיים, משוחררים, ואז הם הכניסו באמת יותר אג'נדות כאלה, וקצת קצת טיפה זכויות אדם וכל הדברים האלה, זה באמת אנשים שבאמת היה מועדון סגור לגמרי בשנות ה-60, בשנות ה-60 התחילו ככה להיכנס כל מיני חבר'ה יותר צעירים, בשנות ה-90 היה את החליפי דורות הבא, שזה נקרא דווקא, האמת שזה חילופי דורות שבאו מבחוץ, זה בא יותר מאנגליה, פתאום באנגליה הגיעה פלישה אנגלית כזאת שכותבים, ויוצרים מאנגליה, שגם כן זה היה עוד פעם חבר'ה צעירים, שכבר אמרו, לא מספיק לנו שנות ה-60 וההיפים וכל השטויות האלה, אנחנו רוצים משהו יותר אמיתי, יותר, אני יודע איך לקרוא לזה, מחוספץ, יותר תוקפני, יותר מציאותי, ואז נוצר באמת הגל הזה שנות ה-90, וזהו, והיום הדור שמי שעושה היום את הקומיקס, קומיקס היא תעשייה שהיא ממש ככה די בזבל, כי אין, כאילו אין, זה לא מה שהיה פעם, כן? כמה אנשים כבר קוראים קומיקס היום, וזה כל מיני חבר'ה כאלה, היפסטרים, עם אג'נדות, כל מיני, קצת מטורללות, ואתה יודע, כל מיני ליברלס אמריקאים כאלה, גם כן הרבה יהודים, וזהו, וזה בעצם החילופי דורות ביוצרי הקומיקס.
רגע, היו כותבי קומיקס שהפכו להיות הסריטאים של סרטי קולנוע שעסקו בקומיקס?
א', אני יכול להגיד לך, כן, אבל מה שמעניין דווקא זה ההפך. זה ההפך. מה שקרה,
מעניין.
הסריטאים אוהבים קומיקס, למשל קווין סמית, אם אתה מכיר, יוצר קולנוע מאוד מוערך, כזה סרטי אינדיפנדנט כאלה, עשה את קלרקס, עשה את דוגמה, אז הוא כל כך אוהב קומיקס, אז הוא ביקש להתחיל לצייר קומיקס, לכתוב קומיקס, ואז הוא התחיל לכתוב, באמת, דווקא שקומיקס היו בשפל, אז הוא התחיל לכתוב, נגיד, את החץ הירוק, דמות סופר איזוטרית, כן, אבל ברגע שהוא כתב אותה, או את דרדוויל, כן, את הבחור שכזה, אם אתה מכיר אותו, שהייתה בסדרה בנטפליקס, זה עם לבוש כמו סטן כזה, אז הוא התחיל לכתוב את הסדרות האלה, ואז אחרי זה הגיעו עוד כל מיני אנשים, כל מיני, נגיד, סטיבן קינג קצת כותב קומיקס, כאילו, אהבה.
וואו.
הרבה אנשים באים לתחום הזה, מברד מלצר, שהוא גם איזה סופר, גם...
זאת אומרת, זה כבר לא הפך להיות מין חממה כזו של יוצרים צעירים, אלא הפוך דווקא, זה נהיה צעצוע של מי שסווה.
כן, לפעמים, זה שני זרמים שונים, אבל שני זרמים מקבילים כאילו, אבל באמת יש חיבה כזאת של אנשים נורא, הקומיקס הוא, יש לו, באמת הוא חי הרבה מהסנטימנט של התרבות, כן? כאילו אנשים, יש להם פינה חמה מאוד בלב לקומיקס, לפורמט הזה של החוברת, כן? כל הפורמט, כאילו ברגע של ספר ודברים כאלה, זה מסגשג, כן? הספרי קומיקס ודברים כאלה. יש את החוברות האלה שמוכרים בחנות, וזה פורמט שקיים, דעתי 90% בגלל איזושהי נוסטלגיה, שהילד האמריקאי הולך לדרגסטור, ויש לו כזה דוכן, ויש כזה מעמד כזה עם מלא חוברות לפנים, ואז הוא מטפטף בהם, זה הסיבה היחידה שעדיין מוכרים את החוברות האלה.
אבל וואו, באמת... אני מוכר לשאול לסיום, מה קורה בכל מה שקשור לישראל, וליוצרי הקומיקס כאן?
דבר ראשון, אני מציע לכולם ללכת שבוע ספר, עכשיו שבוע ספר, יש מלא קומיקס מתורגמים, הפורמט של הספר קומיקס הוא מסגשג, כן? אין ספק. יש חנויות באמת לדבר הזה של החוברת, בארץ יש 2-3 חנויות, קומיקס וירקות וקומיקזה בתל אביב וברעננה, ושם יש, אפשר להשיג את החוברות, אבל, וגם חוברות שיוצרו צעירים ישראלים. אבל בישראל אנחנו באמת במצב בכלל לא רע מבחינת תרבות הקומיקס. אני חושב שיש הרבה, באמת, שבוע הספר יש מלא, יש קצת יותר מדי מתורגמים לטעמי, כן? אני לא כך אוהב קומיקס מתורגם, זה קצת מעדיף שמי שהולך לשבוע הספר, כן? והוא קונה קומיקס, אז שיקנה קומיקס ישראלי. מספיק מה לקנות ומשובחים ביותר. בכל הוצאת הספרים, כאילו, הקטנות, הגדולות, יש מלא קומיקס.
אז נסיים עם ההמלצה הפטריוטית הזאת. תודה רבה לך, איש הקומיק של ישראל, אורי פינק. תודה.
בכיף. יאללה, ביי.
איכן ומתי נפגשו האדם המודרני והאדם הניאנדרטלי? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש המבוסס על חפירות בגן הלאומי עין עובדת. במחקר הזו הלאה ראשונה שטח שבו התקיימו שתי האוכלוסיות במקביל, ולפי אותו מחקר, המינים נפגשו, שימו לב, בנגב, כאן אצלנו לפני 50,000 שנה. מי שהובילו את המחקר הם פרופסור אליזבטה בוארטו, ממכון ויצמן למדע, ודוקטור עומרי ברזילאי, מרשות העתיקות שכבר נמצא איתנו על הקו. המחקר התפרסם בכתב העת PNAS, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עומרי ברזילאי, מנהל החפירה באתר בוקר תחתית מטעם רשות העתיקות, וראש תחום מחקר והתמחויות בארכיאולוגיה ברשות העתיקות. שלום.
שלום.
עד עכשיו לא ידענו שהאדם המודרני והאדם הניאנדרטלי נפגשו, כי לדעתי אנחנו ידענו את זה, נכון? אפילו היה ערבוב ביניהם.
כן, נכון, אנחנו הבנו שהם נפגשו, אבל לא ידענו איפה, ולא ידענו מתי. אנחנו ידענו שהייתה פגישה ביניהם, על זה העידו המחקרים הגנטיים שלאחרונה פורסמו בעשור האחרון, והוא שיש מעבר של גנים בין האוכלוסיות, אבל לא ידעו בדיוק איפה.
מעבר של גנים זה אומר שממש הייתה התערבבות
בניסויים
או חיבורים וכולי, וצפונה מזה או לא צפונה מזה. בוא נדבר באמת על השאלות האלה, מתי זה קרה ואיך זה קרה ואיפה כמובן?
אז בוא נתחיל עם החפירה שלנו, עם המחקר שלנו באתר בוקר תחתית.
בבקשה.
האתר הזה הוא אתר שנמצא בפארק עין עובדת בנגב, אתר מוכר, נחפר לפני משהו כמו 40 שנה על ידי משלחת אמריקאית. האתר הזה מאופיין בתעשיות צור, כלי צור, שהן מאוד מאוד דיאגנוסטיות, הן מצביעות על שינוי דמוגרפי באוכלוסייה בארץ ישראל. לפני האתר הזה חיו פה אוכלוסיות של ניאנדרטלים שהפיקו כלי צור בטכנולוגיה מאוד מאוד דיאגנוסטית שנקראת בשם טכנולוגיית לבלואה. ואת זה אנחנו מכירים מהנגב, אתרים בני 50,000 שנה, למשל באזור של נחל הבשור, אתר בשם כפר השתיים, והאתר של בוקר תחתית, מכירים את התעשיות שלו גם כן לפני 40 שנה, אותו מחקר של פרופסור אמריקאי, שמראה בעצם שיש שינוי, שמתחילים להפיק כלים הרבה יותר עדינים, הרבה יותר מתוחכמים, אבל הגיל של האתר לא היה ממש בידוע. ידוע שהוא איפשהו שם נמצא בסביבות 45 אלף שנה, 47 אלף שנה, כלומר, כביכול מאוחר יותר מהאתרים המוסתרים, מהאתרים של אנשי הלבלואה. ועכשיו המחקר החדש שלנו, אנחנו חזרנו אל האתר הזה, ובעזרת שיטות תיארוך מתקדמות, בעיקר פחמן 14, אבל גם שיטת תיארוך נוספת שנקראת OSL, אנחנו דגמנו את האתר, תיארכנו אותו מחדש, והגילים שקיבלנו ממש חופפים, מתלבשים בול על אותם גילים של האתרים של אנשי הלבלואה. כלומר, יש לנו בפרק זמן נתון, לפני 50 אלף שנה, אתר אחד שמופק בעזרת הטכנולוגיה של הנדרטלים בנגב, ואתר שני שמופק על ידי הטכנולוגיה של האדם המודרני בנגב. המשמעות היא שיש לנו שתי אוכלוסיות שחיות בתא שטח נתון, ומכירות אחת את השנייה, אז וככל הנראה גם כן באות במגע.
איך יודעים שהן מכירות אחת את השנייה ובאות במגע זו עם זו?
בואו נתחיל קודם כל עם הגיאוגרפיה, אוקיי? האדם הקדמון לא היה יושב קבע. אנחנו מדברים על קבוצות של ציידים לקטים, שהם נודדים ומסתובבים בתא השטח נתון, על מנת לצוד את בעלי החיים ולאסוף את הצמחים. לכן יש לנו תנועה, האזור של שדה בוקר הוא בעצם למעשה קו פרשת המים הארצי שמחבר בין נחל צין שמתנקז מזרחה לבין נחל צור שמתנקז מערבה. ולכן יש לנו מעבר בין האתר של בוקר תחתית לבין האתר של פרה שנמצא על גדות הבשור. זה א', דבר שני, אנחנו גם כן מזהים מכנים משותפים, חלק מפריטי הצור יש בהחלט אפשרות שנעו בין האתרים האלה, או לפחות מרמזים על כך שיש להם מכנים משותפים, ולכן אנחנו מניחים ששתי אוכלוסיות נפגשו אחת עם השנייה, הכירו אחת את השנייה, יכול שאפילו יותר מזה.
אז אוקיי, אז בוא נדבר באמת על מה יכול לקרות, נלחמו גם אחת בשנייה או שזה אי אפשר לדעת?
זאת אגדה אורבנית, אתה יודע, בתחילת המאה ה-19, אז באמת דמיינו את האדם הניאנדרטלי בתור אוכלוסייה שהיא עוינת, מתנגדת לאדם המודרני. האדם המודרני תמיד צויר בספרות המערבית, זה אדם מאוד מאוד מתקדם, והניאנדרטלי האדם הכביכול פרימיטיבי שלא מסתדר איתו, ודיברו בהחלט על מלחמות ביניהם ועל הכחדות וכן הלאה. זה טוב ויפה לרומנטיקה של ראשית סוף המאה ה-19 וראשית המאה ה-20. היום אנחנו יודעים, עוד פעם, על בסיס המחקרים הגנטיים, שקודם כל יש מגע בין האוכלוסיות, זאת אומרת, הם הזדווגו אחת עם השנייה, ואני גם לא רואה שום סיבה לחשוב שהם לא עשו את זה בדרכי שלום. אנחנו מדברים על אוכלוסייה, עוד פעם, של ציידים לקטים, זה לא, בוא נקרא לזה, אין לזה את המאפיינים של האימפריאליזם של המאה ה-20, של מלחמות בין שבטים, בין עמים, אלא הרבה יותר נכון לחשוב על זה כהזדווגות של בעלי חיים שנמצאים בתא שטח נתון, מכירים אחד לשני, באים בידי מגע ועושים את מה שעושים.
וואו, טוב, השאלות שעוד נותר לברר זה, מאיפה הגיעו האוכלוסיות האלה, שתי האוכלוסיות לכאן, ובסופו של דבר, לאן או מדוע נעלמו הניאנדרטלים, אם תוכל כמובן להתייחס גם לרישה וגם לסיפה.
אוקיי, אז בוא נתחיל מהמקור. המקור הוא ידוע, אוקיי? האדם המודרני התפתח, זה מין שהתפתח במזרח אפריקה, לפני בערך 200 אלף שנה, זה מוכח בעזרת המחקרים הגנטיים, וגם כן נמצאו שלדים קדומים בני 200 אלף שנה באזור הזה, והאוכלוסייה הזאת משם היא מתפשטת ויוצאת מאפריקה ומתפשטת ברחבי העולם. היא עושה את זה בגלים, אוקיי? יש יציאה מוקדמת יותר בסביבות לפני 100 אלף שנה, ויש את היציאה של בוקר תחתית שלפני 50 אלף שנה, שזאת בעצם היציאה הגדולה, אוקיי? ננסה לדמיין על כל התנועות האלה. בואו ניקח כאנלוגיה את ההתפשטות של האדם הלבן לתוך יבשת צפון אמריקה, אוקיי? גם היו שם את הגלים של האמריקאים הראשונים שהתיישבו שם יחד עם קולומבוס, אחר כך לקראת המאה ה-18 ומאה ה-19, ואחר כך איטלקים ואירים ומי שאתה לא רוצה, אוקיי? אז בעצם אנחנו מדברים פה כל הזמן על איזה מין פולסים של אוכלוסיות שיוצאות ממזרח אפריקה, ויוצאות כמובן הן עוברות דרכנו, למה אנחנו נמצאים בכל התמונה? כי ארץ ישראל והלבנט הוא בעצם הפרוזדור היבשתי היחידי שמחבר בין אפריקה לאירואסיה. ולכן גם סביר שהם תמיד יעברו כאן. האוכלוסייה הניאנדרטלית לעומת זאת, אוכלוסייה שהתפתחה באירופה, אוקיי? היא שייכת לגל הגירה קדום יותר, של מין קדום יותר, לא האדם המודרני, היו בעבר גם מינים קדומים יותר שנכחדו, שיצאו בגלים קדומים יותר, והניאנדרטלים, הסברה אומרת שבעצם הם התפתחו ממין קדום יותר של איזה הומו ארקטוס, שיצא לפני משהו כמו 500,000 שנה, ובעצם הוא התפתח והתבסס באזור אירופה, הוא לא בא במגע עם אוכלוסיות אחרות, ולכן הוא הופך להיות בעל מאפיינים מאוד מאוד ספציפיים, יש להם מראה מאוד מאוד ספציפי, הם פיתחו את הטכנולוגיה של כלי הצור שלהם, וחיו להם שם, בוא נגיד ככה, עשרות אלפי שנים בבטחה, שאירופה זה, האזור, זה מרכז העולם הניאנדרטלי. עכשיו, מה קורה בין אירופה לאפריקה? מי יושב באמצע? אנחנו. אזור המזרח התיכון, שאזור הזה תמיד בא ותמיד מושפע, ודרך אגב, זה קורה לאורך כל ההיסטוריה האנושית, גם בתקופות המאוחרות יותר, תחשבו למשל ממלכת מצרים, כן? הקדומה והחיטים וכן הלאה. אז האזור הזה תמיד בא במגע עם אותן אוכלוסיות, עם אותן גלים, והמגע מתרחש כאן. עכשיו, למה קורה הדברים האלה? זה לא אידיאולוגיה, זה לא יציאה, כמו שהיום אנחנו מדברים על עוד פעם קולניזציה של אמריקה או של יבשת כזאת או אחרת, האדם הוא חלק מעולם החי, ועולם החי מושפע מהאקלים, ממזג האוויר. אנחנו חיים בתקופות של עידני קרח, ואחרי עידני קרח יש לנו תקופות בין עידני קרח. והיבשת האירופאית, איך נקרא לזה? נגדיר את זה טוב יותר? נגיד ככה, היבשת האירופאית מושפעת מעידני הקרח. כשעידן קרח מתקיים, וקר מאוד באירופה, יש ירידה של אוכלוסיות ניאנדרטליות למזור מזרח התיכון. ואז הם מגיעים לאזור הזה ומתמקמים כאן. ואחר כך כשאירופה נפתחת מחדש, שאותם מקרחונים נסוגים, אז הקרי הדשא והאחו באירופה, עוד שוב פעם אטרקטיביים לאוכלוסיות של בעלי החיים ושל בני אדם, אז יש נדידה לכיוון צפון. אנחנו מניחים שבעצם הדברים האלה קורים בד בבד, יחד עם השינויים האקלימיים, עם נדידת האוכלוסיות של בעלי החיים, האדם אחריהם, וככה בעצם אנחנו פוגשים אוכלוסיות חדשות, אוכלוסייה דרומית
ואוכלוסייה
צפונית נפגשת.
לא יכולתי לקבל תשובה יותר מפורטת מזו, אני קודם כל רוצה אולי גם להתנצל על זה שחלבתי ממך ממש שיעור על כל ההיסטוריה של האוכלוסיות המרתקות האלה, אז בוא רק תתמודד עם השאלה, לאן נעלמו הניאנדרטלים או איך נעלמו הניאנדרטלים, אם הם התערבבו בתוכנו וכו', אז למה אנחנו יודעים שהם נעלמו?
אוקיי, אנחנו יודעים שהם נעלמו, כי קודם כל זה מוכח מבחינה גנטית, והמחקרים הגנטיים מראים לזה שהיה פה, הניאנדרטלים יש רצף גנומי מאוד מאוד מובחן, ובעצם הוא נעלם. אנחנו גם רואים שבעצם המאפיינים המורפולוגיים נעלמים, אוקיי? זה מינים של מינים, מיני אדם שיש להם מאפיינים שנעלמים. עכשיו, למה זה נעלם? שוב פעם, אני לוקח כאנלוגיה את יבשת צפון אמריקה. אנחנו, כשאני הייתי קטן, גדלתי על הסרטים של האינדיאנים והקאובויים, ראינו את שבטי האפאצ'ים, ראינו איך הם נראים המויקנים, הם נהדרים יפיפיים, ומתישהו, עם כל הגלי הגירה של האדם הלבן ליבשת צפון אמריקה, הם נטמעו. יכול להיות שחלקם נכחדו, אבל זה לא הכחדה של הרג, אוקיי? מתישהו אוכלוסיות מתיישבות ומזדווגות, וכמובן האוכלוסייה עם הכמות הגנים הגדולה יותר, בעצם בולעת לתוכה את האוכלוסייה הישנה, והניאנדרטלים נטמעו אל תוך אוכלוסיית האדם המודרני.
זה באמת פחות דרמטי, אוקיי.
ונכון להיום, המחקרים הגנטיים מראים שלחלק מהאוכלוסיות האירופאיות של היום, לחלקם יש עדיין משהו בין 2-4% מאפיינים גנטיים שאיפשהו שייכים לעולם הניאנדרטלי.
וואו, טוב, ואם נחזור באמת לנושא המחקר, אז אנחנו יכולים להתגאות בכך שהמינים, גם האדם המודרני וגם הניאנדרטלים, נפגשו כאן, בישראל, בנגב, לפני 50,000 שנה.
בהחלט. ועוד פעם, בואו לא נחשוב על עצמנו שאנחנו מרכז העולם. ישראל היא חלק מתא שטח גיאוגרפי שנקרא המזרח התיכון. יכול להיות שהם גם נפגשו בירדן, יכול להיות שהם נפגשו גם כן בסוריה, ואולי אפילו באמירויות. אנחנו חלק מאותו, עוד פעם, אני אמרתי את זה מקודם, גשר יבשתי שבעצם מחבר בין אוכלוסיות מצפון, אירופה או מרכז אסיה, לבין האוכלוסיות מדרום, שזה אפריקה, ולכן זה גם טבעי מאוד, שאנחנו פוגשים בכל המפגשים האלה, אנחנו מזהים אותם, ואם עושים מחקר טוב, ובאמת עם המון סבלנות, ובעזרת טכנולוגיות חדשות, אנחנו מגלים עוד נדבך קטן בהיסטוריה האנושית הארוכה והרצופה שלנו, והבלתי נודעת.
שמע, זה היה מרתק. תודה רבה לך, דוקטור עמרי ברזילאי, ראש תחום מחקר והתמחויות בארכיאולוגיה ברשות העתיקות. תודה לך.
אין בדמה.
גורי כלבים מחוותים ביולוגית לתקשר עם בני אדם, כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת אריזונה ופורסם בקרנט ביולוגי. אנחנו שמחים לומר שלום למומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר, שלום.
בוקר טוב.
ראשית, בואי ננסה להבין את המושג מחוותים ביולוגית. אני משער שמדובר במטאפורה, כי לא מדובר בחוטים. למה הכוונה?
הכוונה היא לחוטים במוח, כלומר מוח של כלבים, כבר ממש מלידתם כנראה, בנוי ככה שהם מגיבים לבני אדם. אנחנו יודענו הרבה זמן שכלבים מגיבים לבני אדם יותר מבעלי חיים אחרים, גם יותר מזאבים, שהם הכי קרובים שלהם כמובן, שזה אומר שהם יוצרים איתנו קשר עין, והם מגיבים כשאתה מצביע למשל, אז כלבים מבינים שאתה מצביע לאן שהוא וילכו למקום הזה, שזה אולי נראה לנו די טריוויאלי, אבל בעלי חיים אחרים בדרך כלל לא מבינים את זה, הם מסתכלו על האצבע, לא על המקום אליו אתה מצביע. ומה שעשו במחקר הזה, זה באמת תראו שכלבים לא צריכים שום אימון, או אפילו הרבה מגע עם בני אדם, בשביל לפתח את היכולות האלה, כבר בגיל חודשיים, הם עושים את זה יפה מאוד, גם אם לא היה להם כמעט מגע עם בני אדם, לא היה להם שום אימון לאיך לעשות את הדברים האלה. ובאמת עשו את המחקר הזה על כלבים, כלבים שהם כלבי שירות, סרוויס דוגס, כמו כלבי נחייה וכלבים אחרים, שעוזרים לבני אדם. עשו את זה עם הגול של הכלבים האלה, באחד המרכזים.
ואיך קרה הנס הזה? איך הם התחוותו כך שהם באמת יתקשרו איתנו טוב יותר מבעלי חיים אחרים?
זה כנראה במהלך הביות, זאת אומרת, אנשים העדיפו את הכלבים שהם יותר חברותיים, שהגיבו לבני אדם, שיצרו קשר עין, שהבינו את השפת גוף שלנו, ואותם כלבים הם אלה שאנשים גידלו והרבו והחליאו. וככה בעצם זה באמת תכונה שהתפתחה בפי שנים. בזמן הביות, צריך לזכור שזה בעל החיים, לא רק שהוא חי הכי קרוב לבני אדם, זאת אומרת, בניגוד לבעלי חיים יבויותים אחרים, כמו סופים ועיזים ופרות, כלבים הרבה פעמים חיים איתנו בבית, זה גם בעל החיים הראשון שבוית, כנראה כבר לפני יותר מ-20 אלף שנה. אז היה להם הרבה מאוד זמן לפתח את התכונות האלה של תגובה לבני אדם.
אז למה ידידינו החתולים לא פיתחו את אותה תכונה, חיוות ביולוגי לתקשר איתנו? מדוע הם מתנתקים?
קודם כל, אנחנו לא יודעים שהם לא, עוד לא בדקנו את זה, אוקיי, אבל אוקיי. יש לי דפקות בעניין, גם לי. חתולים כן מגיבים לבני אדם, אבל לא כמו כלבים. זה חלק יכולים להיות לזה הרבה הסברים, חלק מהעניין זה באמת שהם פחות שנים מבלים איתנו. כלבים, כמו שאמרתי, היו ראשונים שבויתו, החתולים בויתו הרבה אחר כך. וזה גם יכול להיות קשור לטבע של החתולים עוד מלפני הביות. זאת אומרת, כלבים הם יצורים חברותיים עוד לפני שהם היו כלבים. כי גם זאבים הם יצורים חברותיים שחיים בלהקות, שהם מאוד צריכים להגיב אחד לשני ולהבין מה אחד מה שאני רוצה. חתולים הם יותר יחידאים, חיים הם לבד, אז הם פחות.
זאת אומרת שכשכלב נולד, הוא כבר נולד, כבר בחומרה עצמה הוא מחוות לתקשר איתנו, לא צריך תוכנה במרכאות.
כן, לא צריך אימון, לא צריך ללמד אותו. כן, ובאמת מי שכאילו היה עם גורים רואה שהם באמת יוצרים קשר עין, והם מאוד תגובתיים, מאוד מגיבים לאנשים. הדבר שאולי הכי קל ללמד כלב זה לבוא כשקוראים לו, הוא מאוד מאוד רוצה לתקשר עם בני אדם, וזה גם מה שהראו במחקר הזה. וגם הראו, בגלל שהם יודעים כל אחד בכלבים מהגורים איך הוא קשור אחד לשני, זאת אומרת אם הם אחים, אם הם בני דודים וכך וכן הלאה, גם הצליחו להראות שהשונות הקטנה שהייתה, כי היו כלבים שעשו את זה יותר בקלות מאחרים, היא בעצם תלויה הרבה מאוד בגנטיקה. זאת אומרת, זה נמצא בגנים שלהם, היכולת להגיב לבני אדם.
טוב, לסיום, אנחנו כאן בבית מתלבטים בין כלב לחתול, אז לפי המחקר הזה, קודם כל כלב ואז נחשוב.
כן, זה באמת מראה שכלבים מאוד, מאוד טובים ביצירת קשר עם בני אדם. בתור מי שבילתה כמה זמן עם גורה קטנה לא שלה, ושיש לה חתול דווקא בבית, זה הרבה פחות עבודה חתול.
עבוד, אוקיי, זה כבר טיעון.
צריך גם לקחת את זה בחשבון.
אוקיי, בסדר, זה באמת ברמת ההצעה הטובה. תודה לך, דוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה. ובפינת התנ״ך נעסוק ברצח איש בושת, מלך ישראל. שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, שלום.
בוקר טוב למאזינים ולך דודו.
היה מלך כזה בישראל שכך קראו לו?
כן, היה מלך בשם איש בושת, ורצח איש בושת סגר לנו בעצם את נושא המתים בתחילת ספר שמואל ב'. אני מזכיר דודו שלאחר ששאול נהרג בקרב הגלבוע, לקח אבנר בנר, שר הצבא, זה שנרצח בשבוע שעבר, את בנו הרביעי של שאול והמליך אותו על ישראל. כתוב, ואבנר בנר, שר צבא אשר לשאול, לקח את ישבושת בן שאול ויעבירו מחניים, זה בעבר הירדן, והמלכו על הגלעד ועל האשורי ועל ישראל ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו. בין 40 שנה ישבושת בן שאול במולכו, ושתיים שנים הלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. ויהיה מספר רבים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה, 7 שנים ו-6 חודשים. דודו, אתה מבין קודם כל שיש בו בעיה, איש בושת מלך במקביל לדוד. זה עלה בחברון וזה עלה במחניים. איש בושת מלך 2 שנים, אבל דוד מלך 7.5 שנים בחברון. איך זה מסתדר? זה לא מסתדר. הסופר המקראי מאוהדי בית דוד, שרצה לצייר את איש בושת כמלך כושל, נתן לו רק 2 שנים, ממש כמו ששאול קיבל במרכאות, רק 2 שנים. בפועל הוא מלך 7.5 שנים לפחות. עכשיו, כזכור לך, דודו אבנר נרצח בפרק הקודם, והנה תגובת איש בושת. כתוב, וישמע בן שאול, תראים לו זלזול, לא איש בושת, אלא בן שאול, ובואו נמשיך, כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. תראים לו, דודו, איש בושת, שמע שאבנר נרצח, ורפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. מדוע הוא נבהל כל כך? אבל אתה יודע, בתי הקברות מלאים אנשים שאין להם תחליף. מה, אבנר היה גיבור החיל היחיד בישראל, איש לא יכול היה להחליף אותו? יכלו, אבל הוא נבהל לא מעצמות אבנר, כי קורה, אנשים מתים פה ושם, אלא בשל העובדה שזה קרה דווקא בחברון, בירת האויב. איש בושת הבין שאבנר מכר אותו, אבנר בגד בו, לכן הוא היה מבוהל וחסר אונים, ולכן אנשי ישראל כל כך נבהלו. הם הבינו שאבנר שדיבר כל כך יפה על נאמנות לישראל, בעצם זה נאמנות לבית שאול, בעצם עבר צד. וכפי הנראה תמורת ג'וב נחשק כשר הטבה של דוד, אתה יודע, דודו יש דברים שלא מסתיינים גם אחרי 3,000 שנה, והנה תפנית בעלילה, שים לב דודו, כמה תפניות יש פה בעלילה, זה סיפור מתח ממשובח ברמה הגבוהה ביותר. על הבמה עולות שתי דמויות, כתוב, ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה ושם השני רחב, בני רימון הבארותים מבני בנימין. והנה הערה מאוד מאוד מעניינת, הערה מטרימה למשהו שיקרה בעתיד, עכשיו פותחים פה בעצם סוגריים, כתוב, וליונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן 5 שנים היה בבוא שמועת שאול ויונתן מישראל, ותיסעו אומנתו ותנוס ואי בחופזה לנוס ואיפול ואיפסח, כלומר הפך נכה, שמו מפיבושת. זה מסתדר שליונתן בן שאול, יש ילד, כלומר הנכד של שאול, הוא נכבל והפך לנכה, כשהאומנת שלו ברכה איתו, ולאחר שהגיע השמוע על מות יונתן בישראל, אז מפיבושת ישחק תפקיד כלשהו בזמן מרד אבשלום, עכשיו פה סוגרים את הסוגריים, ומה כתוב בהמשך? והלכו בני רימונה ואירותי, רחב ובענה, ויבואו כחום היום בצהריים הכוונה, אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב הצהריים, נח. והנה באו התוך הבית, לוקחי חיטים, סוחרי תבואה הכוונה, ויקו אל החומש, לרחב ובענה אחיו, נמלטו, ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקו וימיטו ויסירו את ראשו, ויקחו את ראשו, ויקחו את ראשו, ויקחו דרך הערבה, כל הלילה. הסיפוק פה לא ברור כל כך. מצד אחד הם התחזו לסחורי תבואה והיכו אותה אל החומש, שוב החומש שהמית את הסאל וגם המית את אבנר וגם הרג את איש בושת. מצד שני הם היו שרי גדוד שלא ראו חשד מיוחד, הגיעו אל המלך והרפו את ראשו. אולי יש פה כפל מסורות על האופן בו נרצח איש בושת. בכל מקרה זה קרה בעת שאיש בושת נחת מנוחת הצהריים והיה משולל הגנה. פה בעצם משחק מלוכלך מצד רחב ובעניים, התנפלו על איש ישן, ובעצם נבזות שרויה לכל גינוי, כן? כך או אחרת הם ידעו מה צריך לעשות, ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ואמרו למלך, הנה ראש איש בושת בן שאול עבדך, שביקש את נפשך, ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה משאול ומזרעו. הם הלכו בעצם כל הלילה ממחניים שבעבר הירדן, עד חברון, הליכה מאומצת אמנם, אבל אם הוא נרצח בעת מנוחת הצהריים, בוא נגיד סביב שתיים, וראשו נערף 2-3 דקות, והם יצאו לדרך ב-2-5, אז ב-6 בבוקר למחרת הם היו יכולים להיות כבר בחברון, קשה אבל אפשרי. כשנראה הם רצו להרשים את דוד, או שאולי ציפו לקבל איזשהו פרס, אבל שימו את התגובה של דוד. ויען דוד את רחב ואת בענה בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו. בשורה זה ידיעה טובה, כן? והאוחזה בו והרגו בצקלג אשר לתיתי לו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו איש צדיק, את איש צדיק בביתו על משכבו, ואתה הלא אבקש את דמו מידכם וביירתי אתכם מן הארץ. אם הם טיפו לגמול, הרי לא לגמול כזה הם התכוונו. דוד התרגז עליהם וציין שמי שביסר לו על מות שאול הוצא להורג. ואני מזכיר שבשורה זה משמע ידיעה טובה, אז מי שהודיע לו דבר טוב לכאורה על מות שאול הוצא להורג, בהם אנשים רשעים שהרגו איש בעודו ישן, מפה אגב ניתן להבין שאולי איש בושת היה חסון דיו, על מנת להתמודד איתם בעודו ער, או לפחות להזיק עזרה כלשהי. ודוד שלא ממש את הרצח הזה הגיב, ויצב דוד את הנערים ויהרגום ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתו על הבריכה בחברון, ואת ראש איש בושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון. הם פשוט הוצאו להורג ללא שיהוי וללא דיחוי, וראשו של איש בושת זכה לקבורה מכובדת בקבר אבנר. כך חוסלו יריבי דוד מקרב בית שאול. עכשיו, ברור חדולו, שהיו לא מעט אנשים שפקפקו בניקיון כפיו של דוד. ככה פתאום גם אבנר וגם איש בושת מתו, לפי הזמנה, יש הסבורים כי יד דוד הייתה בדבר, וכי ההוצאה להורג של רחב ובענה בעצם נועדה להעלים ראיות בנוגע לחלקו של דוד בקנוניה לחסל את בית שאול. בעתיד אגב הוא ייקח את מפיבושת שהזכרנו ויארח אותו בארמונו. כלומר, נכד שאול יהיה אסור, אסיר בחלוק של זהב אצל דוד בירושלים, וגם מיכל, בת שאול, אשת דוד, לא תתעבר מדוד. בעצם יש פה החלטה מוחלטת של זכר שאול, ובהמשך הספר גם בני שאול הנותרים בנכדיו יוצאו להורג. נחר בעצם ירד המסך על שושלת שאול, המלך הראשון בישראל, ונסלל הדרך לדוד להפוך למלך כל ישראל. והנה משפט הסיום דודו. עכשיו, כשאתה מתמודד עם אנשים כמו דוד, שעליהם כתוב שנשיכתם נשיכת שועל, והקיצתם עקיצת עקרב, ולחישתם לחישת שרף, כדאי שמישהו ישמור עליך כאשר אתה ישן.
וואו, אוקיי. תודה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, תודה רבה.
תודה לך ולמאזינים.
ביצת תרנגולת מלפני 1,000 שנה התגלתה בחפירה של רשות העתיקות ביבנה. מדובר בממצא נדיר, יש מעט מאוד ביצים, כל כך עתיקות שנותרו שלמות, היא ככל הנראה השתמרה בזכות העובדה שהיא נפלה לבור ספיגה שתחולתו רכה. מי תכנן לאכול חביתה לפני 1,000 שנה ואיך הביצה התגלגלה לאותו בור? אנחנו שמחים לומר שלום לחוקרת המומחית בארכוזואולוגיה ברשות העתיקות, מומחית לעופות בעולם הקדום, דוקטור לי פריגל, שלום.
שלום, בוקר טוב.
ספרי לנו את סיפורה של הביצה הזו, איך נמצאה ביצה מלפני 1,000 שנה, ואז נבין בכלל מה היה באותה תקופה, אבל קודם כל בואי נדבר על הממצא עצמו.
אוקיי, אז בעצם הביצה נמצאה באחת החפירות הגדולות שמנוהלות כיום על ידי רשות העתיקות ביבנה. הביצה נמצאה בתוך בור ספיגה, זאת אומרת בעברית פשוטה שירותים מהתקופה האסלאמית. מלפני 1,000 שנה בעצם. זאת אומרת, לא ברור איך הביצה הגיעה לשירותים, אבל היא הגיעה והצליחה לשרוד במשך הרבה מאוד זמן עד עכשיו, עד שבעצם חשפנו אותה בחפירה.
אוקיי, ובזכות הבור הזה, ששוב, אולי לא נעים לחשוב על זה, אבל זה מה שסייע לשמר את אותה ביצה, נכון?
נכון מאוד, כן. הביצה כנראה נפלה על מצע רך, נקרא לזה, כנראה שאריות, הפרשות, אדם, כל מה שהדמיון מאפשר לתאר, וכן, בזכות אותו מצע רך, הביצה שרדה, אני רק אגיד שהביצה היא הקליפה הדקה ביותר, זאת אומרת, ממש, זה כמו, כשחזקתי את זה ביד, זה כמו להחזיק נייר, כמעט ולא נשאר ממנה כלום, אבל כן חשוב להגיד שהיא הוצאה במצב שלם, וזה הייחודיות בעצם של הממצא הזה, זאת אחת הביצים היחידות שאנחנו יודעים עליהן ברקורד הארכיאולוגי, של ביצה תרנגולת שלמה, וזה בהחלט ממצא מיוחד, כן.
ומה ביצה כזו יכולה לספר לנו? זאת אומרת, מה אפשר ללמוד או להסיק מהביצה הזו?
אוקיי, תראה, אני ארכיאולוגית, אנחנו בעצם בתחום של ארכיאולוגיה, אנחנו חוקרים את עולם החי בעולם הקדום, החל מהפריסטוריה ועד ימינו. עופות, ספציפית זה מקרה באמת מיוחד, בניגוד לשאר, לבעלי חיים אחרים, כדוגמת צון, חזיר, בקר, שבויתו כבר לפני אלפי שנים, עוד בתקופה הנאוליתית, תרנגול לעומתם, בוית הרבה יותר מאוחר, אלפי שנים אחר כך, ובעצם הוכנס לדיאטה האנושית רק בתקופה ההלניסטית, זאת אומרת, בערך 2300 שנה לפני ימינו, שאגב, גם תחילת הצריכה, תחילת התעשייה הראשונה בעצם של תרנגולות לבשר ולביצים, זה גם איזשהו סטארט-אפ ישראלי והתגלה כאן לראשונה באחד האתרים בישראל, ומאז בעצם אנחנו רואים שתרנגולות והביצים שלהם מתפשטות ככה אל התקופה הרומית, ורואים אותם גם באתרים באירופה וכן הלאה, עד לתקופות מאוחרות והתקופה האסלאמית וכולי עד היום בעצם. אבל צריך להגיד, צריך להבין,
כן, בבקשה.
לפני תקופה, אני אומר, צריך להבדיל, ואולי הדבר המפתיע בעצם, זה שתרנגול בכלל לא שימש למאכל במשך אלפי שנים, וגם הביצים כמובן, אלא שימש לדברים אחרים לגמרי, הם מוצאים אותם באתרים ארכיאולוגיים בקונטקסט פולחני, כמתנה למלכים למשל, בקונטקסט של תרנגולים זכרים שכנראה שימשו לקוק פייטינג, כלומר קרבות תרנגולים, ומה שנראה לנו מובן מאליו היום זה לאכול אוף, זה דבר שלא היה מובן לפני 8,000 שנה נאמר.
ושוב מדברייך, למי שפספס את המשפט המאוד חשוב לחובבי הגאווה הלאומית, בהנחה שאפשר לקרוא לזה כך, אכלו תרנגולות וביצים ככל הנראה לראשונה בעולם כאן בישראל.
נכון, זה מחקר שפרסמנו לפני כמה שנים, וזה באמת הלוקיישן הראשון שבו נמצא תעשייה אקונומית, כלכלית, לגידול, גם מבחינת הכמות וגם מבחינת הסוג הממצא, זה כן, כאן בארץ. ואם לחזור רגע לאתר עצמו, ליבנה ולמציאת הביצה, אני חושבת שאפשר להגיד גם על הייחודיות, להגיד כמה מילים על הייחודיות של התקופה האסלאמית.
בבקשה.
צריך להבין שבתקופה הזאת, בעצם החל מהמאה השביעית לספירה, אנחנו מדברים על שלטון אסלאמי, ובאופן הגיוני, לפי האיסור בקוראן, אנחנו רואים את אותו איסור מסתכף גם באתרים ארכיאולוגיים, בדוגמת אחוז החזיר שהולך ופוחת. זאת אומרת, החל מהמאה השביעית אנחנו מוצאים פחות ופחות עצמות חזירים באתרים אסלאמיים, ומה שמעניין זה שבמקום, איזושהי השערת מחקרית, במקום החזירים, בעצם אנשים מחפשים איזשהו בעל חיים אחר לאכול, וכאן נכנסת התרנגולת, אנחנו רואים גם באתרים אסלאמיים, גם באתרים יהודים, אחוז תרנגול יותר גבוה מאשר באתרים שהם לא בעלי אופי מונותאיסטי.
יש הבדל בין חזיר, שיש לו נפח, לתרנגולת שאני משער שהייתה הרבה יותר מצומקת.
אז קודם כל כן, אבל אם חושבים שנייה רגע במונחים, תחזור ככה, תדמיין את העולם העתיק רגע, יש לנו כמה אפשרויות של חיות לשחוט, אתה יכול לשחוט פרה, אתה יכול לשחוט צאן, ואתה יכול לשחוט חזיר ותרנגולת, נתעלם רגע מהעניין אתני. חזיר ותרנגולת זה משהו שאפשר לשחוט אותו ולאכול אותו בארוחת ערב, אפשר לאכול אותו בתור משפחה מורחבת, זה מספיק לארוחה, נגיד שני תרנגולים וחשבות לחזיר אחד, אבל משהו בסגנון הזה, ואין צורך לשמר את הבשר לאורך זמן. ובניגוד לזה, אם אתה עכשיו שוחט פרה, אז ברור שאתה צריך להשקיע אנרגיה, מאמץ, בשימור הבשר, בייבוש.
אז זה דווקא יתרון, הקומפקטיות זה יתרון של בעל החיים.
זה יתרון, זה איזושהי חבילת פרוטאין זמינה, שאפשר דרך אגב לגדל גם בחצר האחורית, גם חזיר וגם תרנגולת, אגב בניגוד לצון שצריך לקחת למרעה, וצריך לדאוג לשטחי מרעה, גם חזיר וגם תרנגולת הם אוכלי קול, כלומר הם יכולים לאכול גם פסולת מהמטבח של בני אדם, יכולים לאכול גם אוכל צמחוני, וזה מה שנקרא חיית משק אותר, כי היא יכולה להיות, אפשר לגדל אותה בקלות יחסית, וכך גם השחיטה, אפשר בעצם לצרוך אותה עוד באותו בזמן מוגבל בלי צורך לשמר.
מכרת לנו את התרנגולת בצורה הטובה ביותר, שיווקת את בעל החיים הזה,
שחרת אותי בקיצור. זה לא קשור, אל תבלבל עם הדעות שלי לגבי צמחונות, וזה אני שמה בצד.
אני גם צמחוני, אני פה חושף לאט לאט את כל מגבלות המזון שלי, גם בקשר, גם צמחוני, בקושי נשאר מה לאכול. אבל נחזור ברשותך לביצה עצמה, האם אפשר להפיק DNA כדי להבין מה היה ה-DNA של התרנגולת הקדומה? כי אני מבין שמדובר בבעל חיים שעבר הרבה מאוד שינויים, כי אנחנו בעצם השתלטנו על האבולוציה שלו.
אז תראה, הביצה עצמה היא יצאה, היא נחשפה שלמה, אבל כמו שאמרתי, העובי שלה הוא בלתי אפשרי כמעט. ברגע שהיא יצאה, היא באמת נפתקה ונפברה, ובמחלקת השימור של רשות העתיקות תיקחו את השברים, ועכשיו היא מוצגת כביצה שלמה, ובאמת זה דבר מרשים. אבל כשהיא נשברה, יכולנו לראות בעצם שבפנים, לצערי הרב, אין איזשהו, זה לא ביצה מופרית, אין איזושהי התחלה של פרוח, אין איזשהו, פשוט לא היה שם כלום. אם היא לא, אם היא באמת לא הייתה נשברת, אז הייתי שמחה לקחת ולעשות לה מיקרו-CT, ולעשות לה כל מה שאפשר כדי להשאיר אותה שלמה, ולראות בכל זאת מה יש בפנים, אבל כאמור היא ביצה ריקה, מה שכן בתחתיתה יש קצת שרידים של חלמון, כך אנחנו משערים, ואנחנו בהחלט שמרנו דגימות, ואנחנו ננסה להפיק מזה מה שאפשר, נראה, כי אחוזי ההצלחה לא גבוהים, כי קשה מאוד לחומרים כאלה אורגניים להשתמר במזג האוויר הישראלי, אבל אנחנו עושים את זה כמו שאנחנו עושים את זה גם ומנסים להפיק ancient DNA מעצמות של בעלי חיים, כמובן במעבדות היהודיות לכך, אבל זה בהחלט אחד הדברים שאנחנו עושים, ומאוד מעניין לראות איך עולם חי נראה בתקופה העתיקה, ומכך להשליך על הכלכלה והתזונה ודרכי החיים בעולם העתיק.
מוכרח לומר שאם מישהו היה רוצה להפיק מה-DNA הזה תרנגולת חדשה ולהקים פארק, זה היה פחות אטרקטיבי מפארק של דינוזאורים, אבל זה המשק כזה קטן שאפשר לקחת את הילדים אליו בשבת. תשמעי, בכל מקרה זה מרתק, וודאי התקופה האסלאמית גם מרתקת, והממצא עצמו הוא לגמרי לא טריוויאלי.
נכון, באמת מאוד ייחודי, ושוב אחת, אני חושבת להגיד שקליפות של ביצים נמצאות לא פעם באתרים, אבל הייחודיות של הממצא הזה זה באמת בשלמות הביצה, וככה, כן, מאוד נחמד למצוא ממצא כזה ייחודי ומרגש.
טוב, תודה רבה על השיחה הזו, שגם בה חשפתי את העדפות הקולינריות שלי. דוקטור לי פרי גל, חוקרת מומחית בארכוזואולוגיה, מקווה שביטאתי את זה נכון. כן, ברשות העתיקות ומומחית לעופות בעולם הקדום. תודה רבה.
תודה לכם.
אוי אוי אוי, אופלה, ימי, במסגרת פינת הלשון נעסוק בביטויים לא מילוליים שמסמנים כל מיני תפקידים בעברית המדוברת. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב דודו, מה שלומך?
בסדר, חלק מהביטויים לדעתי הם בינלאומיים, לא?
כן ולא. חלק הם באמת, כמה מהם הם באמת בינלאומיים, או כאלה שגם אם אנחנו נהיה במקום אחר, אנחנו נזהה אותם, או מי שיבוא ממקום אחר יזהה אותם כאן. אבל יש גם כאלה שהם קצת הפוכים אפילו בין מדינות או בין תרבויות. אני אפתח אולי ואומר שהרעיון לפינה הפעם בא לי מדוקטור אריה אולמן מהאקדמיה ללשון העברית. הוא הארכיונאי של האקדמיה והוא יש לו אהבה גדולה לרשימות מיוחדות, והוא פרסם ממש השבוע ככה לקהילת החוקרים את מילות הקריאה בעברית המדוברת לדבריו. אני הרחבתי את זה קצת ללא רק מילות קריאה, אלא באופן כללי באמת הבאות מסר שאינן דווקא מילוליות במילים ממש, אלא בכל מיני עברות ודברים מוזרים אחרים. אני חושבת שאולי יש דברים שבאמת הם נורא מוסכמים, אבל יש דברים שהם לא. אם אנחנו ניקח אולי בדוגמה אולי הכי קיצונית, אתה יודע שמילת החיוב כן, בעברית אנחנו מנידים את הראש למעלה ולמטה, ויש שפות שבהן דווקא התנועה הזאת אומרת לא.
מעניין, אוקיי.
זה מזכיר לי שכשלמדתי באיזשהו שלב בחיי כל מיני שפות, אז גיליתי שמילת השלילה לא ביוונית, סליחה, המילה נה ביוונית היא כן, אבל נגיד בבוכרית קלאסית היא דווקא לא. זאת אומרת, זה נורא מעניין לראות איך אותה מילה ממש, אותה הברה ממש, משמשת ממש בהפכים בשפות בעולם. אבל אם אתה רוצה שנדבר קצת על מילות קריאה או הברות כאלה שנוצרו, ואגב, אנחנו, ארי קרא להם בעברית המדוברת, ואני מסכימה איתו, בעיקר מכוון לזה שהם דברים שנוצרו בשנים האחרונות. בעבר היו מילות קריאה מאוד מאוד ברורות. היית פותח ספר ילדים, והיית יודע שכשאתה רוצה לקרוא קריאת צער, אז אתה קורא אבוי או וי או משהו מאלה, אבל היום אתה כמעט לא שומע דברים כאלה, אתה כן שומע משהו כמו וואו, או וואי, ומה שיפה זה, שבזכות מחקר העברית המדוברת, אנחנו גם יכולים היום לשים לב שיש לפעמים מילה אחת, שמשמשת בכמה משמעויות, וההבדל בה נובע מן האינטונציה שלה, מן ההנגנה שלה. יש הבדל בין וואי, וואי, לבין וואי, לבין וואי וואי, אבל זה בעצם אותו דבר, נכון? זה רק ההבדל במשמעות הוא, הוואי הראשון זה התאהבות.
את מנדרינית או סינית, פתאום האינטונציה.
נכון, זה נכון מאוד מה שאמרת. אני חושבת שככל שאנחנו מצטמצמים ממילים באמת להבאות חד עברתיות, אז אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו ככה מוצאים את עצמנו משתמשים באותה הברה שמתרחבת במשמעויות שלה. אנחנו מוצאים את זה גם למשל בנו, אתה יכול למצוא נו, שהוא המשך, יאללה נו, תמשיך לדבר כאילו, ויש גם נו של חוסר סבלנות, ויש גם נו, ברור, ואז כבר זה הופך להיות מין הבעת תגובה של מובן מאליו, הנו רק, הוא הופך להיות מין זרז כזה שאומר לנו, טוב, אבל זה ברור בכלל. יש למשל, משהו יפה שקרה, יפה ופחות יפה לנו אוהבי העברית, שקרה עם ההשתלטות של האנגלית, המון דברים שבאו מן האנגלית, פתאום תופסים מקום כאילו בעברית המדוברת לקריאות אצל ילדים. למשל, שילדים היו מוכלים ונורא נורא טעים להם, כשאנחנו היינו קטנים אז היינו אומרים, או היינו אומרים טעים, או היינו אומרים וואו, אבל הילדים של היום אומרים ימי.
בזכות סרטוני היוטיוב שהם רואים, האמת היא שזה באמת, את צודקת שיש מין האחדה בין השפות, בין היתר בזכות זה שילדים יושבים מול יוטיוב ושומעים שירים בשפות אחרות.
נכון, כנראה, ממש נכון, גם שומעים שירים, אבל גם צופים הרבה בנטפליקס ודברים אחרים, שבאמת כאילו לא תמיד יש להם תרגומים, וגם וגם שוב, אתה יודע, דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל יש איזה עניין הולך ומתרווח שהאנגלית היא יותר טובה, יותר שווה, יותר נחשבת, יותר מגניבה.
לא, אני חושב שדווקא במקרה הזה אני רואה את זה פשוט פה בבית, כשילד בן שנתיים רוצה לראות או לשמוע שירי ילדים, אז יש באמת את מגוון השירים בעברית, יש אגב הרבה שירים ארכאיים ולא מעודכנים כאלה, כל מיני עגלה עם סוסה עם כל הכבוד, ויש כל מיני קבוצות כאלה של אמריקאים או קנדים שמחוללים ורוקדים ושרים, אז אין מה לעשות, זה אטרקטיבי בעיני הילדים. אני חושב שילד מחכה את מה שנותנים לו. זה באמת, זו נקודה למחשבה, התכנים שמוצגים בפני ילדים, בין היתר ביוטיוב, שעל זה הם גדלים.
כן, נכון, בזה אתה צודק. יכול להיות שגם אנחנו באמת יכולים לומר שכשאנחנו גדלנו, אז באמת התכנים היו יותר מפוקחים, היה ערוץ אחד חינוכי, והטלוויזיה החינוכית או הטלוויזיה הלימודית, אז הייתה באמת לימודית, ובאמת, הוא באמת מי שקיבל בה החלטות על תוכן, ומי ששימש בה יועצי לשון, היו שם אנשים ששימשו יועצי לשון, ולימדו את האנשים השחקנים והמגישים, לימדו איך לומר בדיוק, ובאמת ילדים שמעו עברית אולי קצת אחרת מהעברית המדוברת של היום. יש לזה יתרונות וחסרונות, אנחנו, אתה יודע, יש רבים שאומרו, איזה יופי שהגענו לשלב שבו העברית נולדת ויולדת את עצמה מחדש, ולא רק נלמדת באופן רשמי, כי זה בעצם השלב שבו היא עצמאית דייה ובטוחה דייה. היו מי שיגידו שזה בדיוק הפוך, שזה השלב שבו העברית מתחילה להיות פחות.
חופש זה טוב, אבל לא הדרמת ההפקרות והבלגן.
נכון. אולי אני אגיד רק עוד דבר אחד במסגרת הזמן שיש לנו, אז כן אולי נגיד משהו על, על מילות בהלה ופחד, ופחד. אז אחד הדברים שקרה במילות בהלה ופחד, זה שפעם היינו פשוט אומרים אימאלה או אבאלה, אחר כך נהיינו אימא, ואז פתאום גם כאן נכנסו כל מיני דברים אחרים, למשל מאמא מיה או וואי, או סמאלה, שזה משהו שבעצם היה כנראה תמיד מתחת לפני השטח הרשמיים במשפחות דוברות ערבית כנראה במקום, אבל הוא הפך להיות משהו רווח כזה, ואני חושבת שזה חלק מהמעבר הזה שמתרבות אחת וכור היתוך שכבר דיברנו עליה גם כמה פעמים בפינותינו, ללגיטימציה לכל מיני שפות, כל מיני תרבויות, כל מיני אפשרויות, ומילות פחד נכנסות גם מהשפות המקוריות. וכן, אני חושבת שבשנים האחרונות, יותר ויותר אנחנו שומעים שמה ישראל.
האמת שנכון, זהו, אז נעצור כאן עם סמאלה ושמה ישראל. תודה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה רבה, דודו, להתראות.
במסגרת פינת הספרות נעסוק בשני ספרים אבודים. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביתן דביר, מגישת ההסקט האחיות גרים בגלי צהל. שלום.
שלום רב.
דברי, תני לנו את אותם שני ספרים אבודים, במה מדובר?
מדובר במקרה אחד בכתב יד גנוז של ג'ון סטיינבק הגדול, מחבר של על עכברים ונשים, ענבי זעם, קדמת עדן ועוד ועוד. ובקרה שני, ברומן אלום למדי, שכתב צעיר יהודי בגרמניה ב-1938. ולשתי דוגמאות מאוד שונות זו מזו של מה יכול בעצם לקרות לספרים שלא מצליחים או שלא מתפרסמים כעבור שנים, ואיך הגורל שלהם יכול להתהפך בין רקע. במקרה של סטיינבק, מדובר בספר שהוא פרסם שנים לפני, או ניסה לפרסם, שנים לפני שהוא הפך להיות באמת אחד הסופרים האמריקאים הגדולים ביותר, וזה רומן על אנשי זאב, שמתרחש באיזושהי עירה קטנה בארצות הברית בקליפורניה, שכל מיני רציחות מזעזעות מתחילות להתרחש בה, בערך הדבר הכי רחוק שאנחנו יכולים לדמיין בכלל מכתיבה סטיינבקית, והוא ניסה לפרסם אותו, אמנם בשם בדוי, אבל הוא ניסה ב-1930 והספר נדחה. ועכשיו יש באמת איזשהו דיון בין המומחים לספרות שמצאו את כתב היד הזה בארכיון, ובין מי שמטפל בעזבונו, על השאלה האם לפרסם או לא לפרסם. כשהפרופסורים ספרות וגם המתחה שיושבת כאן בצד השני של הטלפון, אנחנו מאוד היינו רוצים לקרוא את הספר הזה.
זו שאלה מוסרית, האם למי יש את הזכות לפרסם משהו אחרי המוות, מעניין.
כי הם אומרים, הוא לא, זאת אומרת, הוא ניסה אמנם לפרסם אותו, וזה נקודה לזכותנו אלה שרוצים שהספר יראה אור. אז זה לא שהוא לא, הוא לא רצה, אבל מצד שני, אחרי כל כך הרבה שנים, שבהם הוא כבר היה סופר מאוד מבוסס ואהוב ומוערך, הוא יכול היה לנסות בעצמו להוציא את הספר הזה מהמגירה ולפרסם אותו שוב, הוא בחר לא לעשות את זה, מי אנחנו שנבוא וניקח ממנו את הזכות הזו. המקרה השני שלנו הוא מקרה שבו כן היה פרסום של הספר, אבל כנראה במהדורה מאוד מאוד קטנה, ושלא הקטה שום הדים. זה ספר של, כמו שאמרתי, בחור יהודי צעיר בשם אולריך אלכסנדר בושוויץ. הוא כותב את הטקסט הזה ממש בשבועות שלאחר ליל הבדולח. זה לא אוטוביוגרפי, זה רומן על איזשהו איש עסקים יהודי שמנסה להתחמק ולברוח מגרמניה בגלל התחושה הזאת שמשהו תכף עומד לקרות. ואחרי שהוא יצא במהדורה מאוד מאוד קטנה, הוא פשוט נעלם במשך שנים עד 2018, כשהאחיינית של המחבר הזה מצאה את הספר. עכשיו, היא כן החליטה אחרי מותו לפרסם אותו שוב, והוא לא רק זכה להצלחה מסחרית מפתיעה בבריטניה ובטריטוריות אחרות שבהן הוא ראה אור, אלא גם קיבל ביקורות מאוד מאוד מרשימות, בין השאר דיברו על זה שהוא אפילו מדויק יותר מבחינת התחושות שהוא מעביר מלבד ברלין המפורסם, או מסווית הצרפתית, ושזה הרומן הראשון שמספר לנו על ליל הבדולח, אז יש כאן איזושהי חשיבות גם היסטורית מאוד חשובה. ומחבר עצמו לא זוכה ליהנות מהצלחתו המאוחרת הזו, הוא נפטר ב-1942, הוא היה איש צעיר מאוד, הוא היה בן 24, ניסה לחצות את האוקיינוס, והאונייה שעליה הוא היה טורפדה על ידי הגרמנים, זה היה בשנות המלחמה. אז הוא מעולם לא ידע לא על הכישלון, או יותר נכון על הכישלון, כן, הוא שם ב-1939, זאת אומרת, הוא ידע שזה לא הולך להיות רב מחר גדול, אבל לא היה לו, הוא לא זכה לראות את החיים השניים של הספר. אז זה שני מקרים פשוט מאוד מאוד שונים זה מזה, אבל ששניהם חוצפים איזשהו משהו במנגנונים המוזרים האלה, שלפעמים מחזירים ספר לתודעה שלנו, עשרות שנים אחרי שהוא נכתב, ואז תמיד עולה באמת, כמו שאמרת, השאלה המוסרית הזו של מה היה הסופר רוצה שיעשה בכתב היד שלו, האם טוב לו שלא פורסם מי שפורסם, האם פתאום עכשיו נסתכל אחרת לגמרי על סטיינבק, כשנגלה שהיה לו פטיש לאנשי זאב, אין לדעת.
שאלה, חלק משאלה יותר רחבה באמת, האם אפשר לדבר על רצון של מישהו שכבר לא נמצא איתנו כאן, והאם העיזבון ממשיך איכשהו לתפקד במקומו ולהחליט החלטות, אבל בינינו זה גם לא כל כך משנה, כי האיש מת, אז לא יהיו השלכות ישירות על אותו אדם.
לא, אבל באמת במקרה של נגיד יוצרים כמו סטיינבק, שיש להם כבר מקום משלהם בתוך הקנון, אז השאלה
לא, לגמרי, אבל הוא מת.
נכון,
מדעית,
הוא עצמו,
ביולוגית, כן,
ביולוגית,
הוא לא נהנה מהקנון מת, כרגע, ולא נפגע מהפרש.
לא מעזבונו, ולא מפרש, ומאחר והוא כתב על אנשי זאב ולא על הרפדים, אנחנו לא צריכים לחשוב שהוא יחזור מן המתים, ירדוף את מנהלי העזבון.
אלא אם, באמת, גלגול נשמו, ניכנס לתוכנית של מטאפיזיקה,
וסיפור אחר לגמרי.
ואז, באמת, קשה, מסבך את העניין. תודה לך, נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת החיות גרינברג, גלי צהל, תודה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. מי שעמל על המשדר הוא העורך רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר עמלה על המשדר, לביצוע הטכנית די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירא שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשמונה בערב בשידור חוזר, וגם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. מחר תוכנית חדשה, להתראות.